today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שישי, חבב באדר שני, ערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת החודש, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה, תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דפים למד זין ולמד חט, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ על הבתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי מגיד לשיעור בנימין מילצקי את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמתם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם ולעילוי נשמותיהם של הנרצחים והנטבחים והנשחטים והנהרגים על קידוש השם יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וינקום לעינינו נקמת דם עבדה בשפוך תעמוד לנשמותיהם לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם בעד משפחת לומדי הדף היומי בעד כל כלל ישראל לישועת הכלל ולישועת הפרט ולגאולה קרובה לבוא במהרה בימינו הקיצו שוכני עפר ורנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדוני אלוהי ואבותיי שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אמר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יומר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם יחוד קודש בריחו ושכינתי ולהבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים ומקדישים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, תשלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה ושבת עמי לזלוק ורפואה קרובה לבוא. אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים ליום שישי, פרק קופיות ג' הללויה, הללו עבדי אדוינוי, הללו את שם אדוינוי, אי שם אדוינוי מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבורו מעול על שם אדוינוי, רם על כל גויים אדוינוי על השמיים כבודו מכה, אדוינוי אלוהינו המקביל לשבת. עם השפילי לראות בשמיים ובארץ מקימי מאפר דל מהשפות ירים אביון. להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, מושיבי עקר את הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. פרק אוף י' בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשל אותה בים רעה בינוס, הירדן יסוב לאחור, הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון, מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון, מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים, תהילים פרק קוף, מזמור לתודה הריעו לה, אדוינוי כל הארץ, עבדו את אדוינוי בשמחה בו, ולפניו ברננה דיוקי אדוינוי, הוא אלוהים, הוא עשנו, ולא אנחנו עמו וצול מריתו בו, הוא שערה ותודה חצרותה בתהילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים, בין ביבשה, המקום ירחם עליהם. ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה, ובזמן קריב, ונאמר אמן. שבת מברכין את ראש חודש ניסן, בברכת יחדשהו הקדוש ברוך הוא, לבני אשכנז אומרים בנוסח הארוך אומרים ולגשמים בעיתם כיוון שעת פסח עדיין זמן גשמים. כך פסק הגאון רב חיים קניאבסקי זצ"ל, אבל במכתבים החדשים חזר בו ואמר שלא לומר. ואומרים גם ולטללי ברכה כיוון שמפסח הוא זמן טל. קוראים פרשת החודש בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן כדי לקדש חודש ניסן דכתיב בתורה החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל אין זה עיקר הקידוש כי עיקר הקידוש הוא בעת ראיית הלבנה שמקדשים אותו הבית הדין. ואין הקריאה הזו אלא מדרבנן לזיכרון, כך אומר המשנה ברורה. סופר מה יהודי הקדוש, זיכרונו לחיי העולם הבא, שאמר שבשבת זו יש בו התחדשות בשפע בדברי תורה. כך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין בפרי צדיק, פרשת החודש. וכתב האליה רבה, נאמר במסכת תענית בדף חפתת עמוד א' שנכנס אדר מרבין בשמחה ונראה לי דניסנו כאדר, שהרי פירש רשי, מי שנכנס אדר ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. וזה נראה לי כוונת רשי, דמה דאמר מי שנכנס אדר כוונתו גם על ניסן, כי אחרת היה צריך להיות כתוב גם כן מי שנכנס ניסן מרבים בשמחה, לכן פירש רשי שבאמת לכך הכוונה. ששון ושמחה ועיקר לנו ולכל ישראל, וכהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, בהרבה שבתות וימים טובים אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע, פרשת שמיני, ואחר כך לפרשת החודש. ויאמר משה לאהרון, קרא אל המזבח. מפרש רש"י שהיה אהרון בוש וירא לגשת. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. אומר הנחלת צבי, נראה לבאר זאת בהקדם מאמר חז"ל במסכת שבת דף קוף למתת, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה לחושן המשפט על ליבו. והיינו שאהרון הוא זה שהיה ראוי להנהיג את ישראל, לפי שהוא היה נביא במצרים עוד קודם למשה. אבל לרוב בושתו והנוותנותו, ראה את משה מנהיג ושמח בליבו, ובזכות ענווה זו הסתכר בכהונה. קיבל את שכרו בכהונה, וזה שאמר לו משה, למה אתה בוש? הרי לכך, כמו לכן, נבחרת, בגלל בושה וענווה זו, נבחרת להיות כהן גדול. ומה לך כי תבוש עכשיו, כאשר אתה עובד את עבודת הכהן הגדול. ובאופן אחר יש לבאר, היות ותפילות כנגד תמידין תקנום, כאמור במסרת ברכות בדף חבב, הרי שמן הסתם, הדין המובא בשולחן ערוך, אורח חיים סימן נון גימל, שחזן שאינו קבוע צריך לסרב מעט כאשר מבקשים ממנו לרדת לפני התיבה, הוא הדין הקיים גם אצל הקרבת הקורבנות, ומשום כך אהרון היה בוש מפני שסבר שהוא כהן גדול רק בשמונת ימי המילואים, ולא ידע שהוא נבחר לכהן לדורות כחזן קבוע. לפיכך אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת, לשרת ככהן גדול באופן קבוע, וחזן קבוע אינו צריך לסרב כלל. והפרדס יוסף אומר, בדרך אחרת לבאר את דברי משה לאהרון, למה אתה בוש? לכך נבחרת. ידוע שמשה זכה למסור את התורה מפני שהוא היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, שכן בשביל לקנות את התורה צריך להיות שפל וענב. ורבו על כך מאמרי חז"ל, ולעומתו אהרון הכהן זכה לכהונה מפני שהייתה בו גדלות הרוח מעט יותר ממשה, אשר הכהונה נזקקת לכך מתוקף תפקידה, שהרי אדם המקריב קורבן שומע מהכהן דברי תוכחה ומוסר וכיוצא בזה, ונמצא שבגלל ההבדלים בין משה לאהרון זכו לתפקידים אחרים זה מזה. ומעטה כאשר אהרון הכהן התבקש לעשות את תפקידו להקריב קורבן, ובד בבד הוא התבייש, אמר לו משה, למה אתה בוש? מדוע פתאום אתה נהיה ענה ושפל? הרי לכך נבחרת, רק בגלל שיש בך מעט גאווה הנזקקת לכהונה נבחרת. ומדוע דווקא בעת מילוי תפקידך אתה משנה את רוחך? ואילו רבי יונתן אייבשיץ, זכותו יגן עלינו, מאיר את דברי משה לאהרון באור חדש. באלקוט שמעוני נאמר, זה שאמר הכתוב משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אמר לי משה לאהרון, אהרון אחי, למה נבחרת להיות כהן גדול? לא שתשרת לפני המקום, ומדוע אתה בוש? אגס דעתך בו ועבוד עבודתך. והנה בעניין חטא העגל, שנינו במסכת סנהדרין בדף זין, ויר אהרון ואבן מזבח לפניו. ראה חור שזבוח לפניו, אמר, היא לא שמענה לאואש תעבדו לי כדעבדו בחור, ומקיים בי אם יערק במקדש השם כהן ונביא. אהרון כהן ונביא היה. ואמר בעצם אהרון, אם אני לא אעשה כפי שהעם דורש ממני, יעשו לי כמו שעשו לחור, יהרגו אותי. ולא יהיה תקנה לעולם, מוטב שיעבדו לעגל, אפשר שיהיה להם תקנה בתשובה. ולפי זה אהרון היה מוכרח לעשות את העגל כדי להגן על ישראל, וממילא לא היה צריך להיות בוש להקריב את הקורבן כאן. הגמרא במסכת ברכות בדף למד א' מפרשת את הפסוק משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, ששמואל שקול כמשה ואהרון, ומקשים המפרשים, הרי לא קם נביא כמשה, וכיצד שמואל גדול ממשה, ותרצו שאומנם נביא כמשה לא קם, אבל בשאר דברים קם כמו. והיינו שמשה היה רק נביא ואהרון היה רק כהן, ושמואל היה גם נביא וגם כהן, ומוכרח שאהרון היה רק כהן, שהרי אם היה גם נביא, אז היה כשמואל ולא פחות ממנו. ואינו כן, ולפי זה אהרון היה צריך להיות בוש במה שעשה את העגל, כיוון שאין לו תירוץ. משום שאף אם יארגו, לא יחשב אם יארג במקדש השם כהן ונביא, היות והוא לא היה נביא. עכשיו יתבהר כל העניין היטב. קרב אל המזבח, פירש רש"י שהיה אהרון בוש וירא לגשת, מפני שעשה את העגל, וקשה. הרי היה לאהרון תירוץ שבנה את המזבח כדי שלא יהיה אם יארג במקדש השם כהן ונביא, ומדוע היה בוש. לכך אומר המדרש, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, והיינו, שאהרון הוא רק כהן כמבואר, ושוב אין לו תירוץ. ומובן מדוע בוש בחטא העגל. אלו הם דברי רבי יונתן אייבשיץ. ועכשיו לפרשת החודש, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ויש להקשות מדוע הקדוש ברוך הוא אומר זאת למשה ואהרון ולא למשה לבדו. ונראה לבאר זאת במתק על פי המבואר במדרש בשמות רבה, שהקדוש ברוך הוא ביקש מהם בזה לעבר את השנה. ובמסכת ברכות בדף סמך ג' נאמר שאין לעבר שנים בחוץ לארץ, ואף על פי שרבי עקיבא עיבר שנים בחוץ לארץ מותר לו, מפני שהיה יחיד בדורו ולא הניח אחר כמותו. מעתה, כיוון שהיו ישראל באותו הזמן בחוץ לארץ, משה רבינו לא היה יכול לעבר את השנה מפני שהניח אחר כמותו. אהרון אחיו שהיה שקול כמותו, וכמו כן לא היה יכול אהרון לעבר את השנה מפני שמשה שקול כמותו, לפיכך טבע הקדוש ברוך הוא שמשה ואהרון יחד יעברו את השנים, מפני ששניהם יחד לא הניחו אחרים כמותם. לפי זה נראה להמתיק את איתור לשון הפסוק, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים, לכאורה כל המאורעות המדוברים בפרשה נעשו בארץ מצרים. ומה ירבותה? אלא שהפסוק עצמו בא לתרץ מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה גם את משה וגם את אהרון. זאת משום שהיו בארץ מצרים ולא בארץ ישראל. אלה הדברים לפרשות השבוע, פרשת שמיני ופרשת החודש. בשבת הבאה עלינו לטובה, והנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתינו אתמול, והוא היה בדף למד וב במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, לרב אליבא דאביי, מה הדין בשומר שכר שמסר לשומר חינם ומדוע בתשובה? פטור, שהרי מסרה לבן דעת. שאלה שנייה, לאביי אליבא דרבי יוחנן שומר חינם שמסר לשומר שכר ונאנסה, מה הדין ומדוע בתשובה? חייב, כיוון שלא היה רצונו של המפקיד לתת את פקדונו ביד אחר. שאלה שלישית, לסוברים ששומר שמסר לשומר חייב, מה הדין כשמסר למי שהבעלים רגילים להפקיד אצלו? התשובה, פטור. שאלה רביעית, נתנו הבעלים לסוחר רשות להשאיל לדעתו, למי ישלם השואל? והתשובה לסוחר. שאלה חמישית, מסר השואל לבני ביתו הגדולים ונאנסה, מה הדין ומדוע? והתשובה, פטור, מפני שכל המפקיד על דעת אשתו ובני ביתו של מזכיר הוא מפקיד. והשאלה האחרונה, דף למדבב, הביא השומר עדים שנאנס הפיקדון ביד השומר השני, מה הדין לשיטת רבה? אומרים התוספות פטור, מפני שלא שייכת כאן סברת, את מהם תלי בשבוע. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, עוד עוד אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד וב, במסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי על עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חף וב, באדר ב', ערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת החודש, ושבת מברכין. את ראש חודש ניסן הבא לנו לטובת תשפ"ד, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים למד זין ולמד חט, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד וב עמוד ב', שלוש שורות לפני סוף הדף, מליקודותיים, ומן המילים אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף למד ה' עמוד ב', הסוחר פרה מחברו וישילה לאחר ומתה כדרכה, היא שווה הסוחר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסוחר. אמר רבי יוסי, כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? שכיוון שאין הפרה של הסוחר, לא ייתכן שישאיל אותה למישהו אחר וירוויח על כך, אלא סובר רבי יוסי, תחזור פרה לבעלים שישלם השואל למזכיר. מביאה הגמרא את פסק ההלכה במחלוקת הזו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בשמו של שמואל הלכה כרבי יוסי, דנה הגמרא לגבי דעתו בדין הקנת כפל השומר, ומה היה הלכה שם? אמר לי רב שמואל בר יהודה לרב יהודה, אמרת לנו משמי דה שמואל, חלוק היה רבי יוסי, אף בדין האמור במשנה הראשונה, לאל בדף למד ג' עמוד ב' ששנינו שם, שאם השומר שילם ולא רצה להישבע, זוכה בכפל שישלם הגנב לכשיתפס. וחולק רבי יוסי על כך ואומר, כיצד זה נותן כפילו של חברו לתוך כיסו שלו, אלא יחזיר את הכפל הבעלים. ומעתה יש להסתפק, האם הלכה כמותו גם בדין זה, או אין הלכה כמותו, אלא הלכה כמותו רק בדין שבמשנתנו. אמר להישיב רב יהודה לרב שמואל בר יהודה, אכן חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה וכאמור, והלכה כמותו אף בראשונה שאין השומר קונה את הכפל. איתמר נמי עוד נאמר כן בשם המורה אחר, אמר רבי אלעזר, חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה. מביאה הגמרא דעה החולקת, ורבי יוחנן אמר מודה היה רבי יוסי בראשונה שזוכה השומר בכפל, מפני שכבר שילם לבעלים, קודם שנמצא הגנב. ועל דעת כן בא פיקדון לידו שיזכה בכפל, אם ישלם ואחר כך ימצא הגנב. שואלת הגמרא, משמע מדבריו שילם, אין. דווקא אם שילם השומר, זוכה הוא בכפל. אבל כאשר לא שילם, לא יקנהו. וקשה, וכי כך הוא הדין שכאשר לא שילם עדיין אינו זוכה. ואמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא שילם שילם ממש, אין כוונת המשנה באומרה שילם שהוא שילם ממש, אלא כיוון שאמר אריני משלם אף על פי שלא שילם בפועל, אם ימצא הגנב מכאן ואילך, יזכה השומר בכפל. יושבת הגמרא, אימא יש לומר בשם רבי יוחנן בלשון זו, מודה היה רבי יוסי בראשונה שכבר אמר אריני משלם. למרות שהוא עדיין לא שילם בפועל, ברגע שהוא אמר השומר אריני משלם, כשיתפס הגנב הוא זה שזוכה בכפל, השומר. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף ל"ז עמוד א'. המשנה שלפנינו עוסקת באדם שיש לו ספק בממון הנמצא תחת ידו למי הוא שייך, מה מוטל על אדם זה לעשות בכדי לצאת מן הספק? ונידון זה מתחלק לכמה נידונים. א', יש חילוק עם הממון שנמצא ברשותו בא אליו דרך גזל או דרך פיקדון. ובפיקדון עצמו יש גם כן חילוק אם יש עליו תביעה בכך שהגיע לידי ספק זה. ב', יש חילוק אם התובעים אותו טוענים טענת בריא שהממון שייך להם או שטוענים טענת שמע. ג', יש חילוק בין חיוב שיש לחייב אותו אדם בדיני אדם, לבין החיוב שמתחייב בו בכדי לצאת ידי שמיים. פרטי הדינים וחילוקים נוספים יבוארו במשנה ובסוגיית הגמרא שלפנינו. אומרת המשנה, אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע מאיזה מכם גזלתי, או שאמר לשניים אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה, ואיני יודע אביו של איזה הוא הפקיד אצלי את המנה, נותן לזה מנה ולזה מנה, כדי לצאת מן הספק, כיוון שעודה מפי עצמו ובא להימלך כיצד ייפטר מן העונש בדיני שמיים. ועל פי דברי הגמרא להלן, שמלשון המשנה שאמרה שעודה מפי עצמו, מדויק כשמדובר באדם שבא מרצונו לדעת מה יעשה כדי לצאת ידי שמיים, ולא לגבי החיוב שבי דין מחייבים אותו בעל כורחו. שונה התנא במשנה הלכה נוספת, שניים שהפקידו אצל אחד, זה הפקיד מנה וזה הפקיד 200, וכשבאו ליטול את פקדונותיהם, נחלקו המפקידים ביניהם, זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200, נותן לזה מנה ולזה מנה, כיוון שוודאי שיש אצלו מנה של כל אחד מהם, והשאר המנה השלישי, כיוון שאנחנו מסתפקים של מי הוא לא יינתן לא לזה ולא לזה, אלא יהיה מונח בידו עד שיבוא אליהו. והרמב״ם כתב שיהיה מונח לעולם, ואסמה בחושן משפט סימן שין, סעיף קטן זין פירש, אין כוונתו עד עולם ממש, שהרי לך שיבוא אליהו יתברר על ידו של מי המנה השלישי, אלא כוונתו שיהיה מונח לזמן מרובה, ומתוך כך יבוא הרמאי להודות. ובטעם הדבר שאין אומרים יחלוקו במנה השלישי, כמו בשניים אוחזים בתלית, חולקים רשי ותוספות. לדעת רשי, לאל בדף בית עמוד א', אין אומרים יחלוקו אם יש בין שניהם אחד שהוא ודאי רמאי. בתוספות לאל בדף בית עמוד א', בדיבור המתחיל ויחלוקו, כתבו שאין אומרים יחלוקו, אלא אם כן החלוקה יכולה להיות אמת, כגון בתלית שייתכן ששייכת לשניהם. מה שאין כן כאן, כיוון שאחד יפקיד 200, אין החלוקה יכולה להיות אמת. אומרת המשנה, אמר רבי יוסי, אם כן, כדברי תנקמה שנותן לכל אחד מנה ורק את המנה השלישי מניח עד שיבוא אליהו, מה יפסיד הרמאי? שיפקיד מנה ושיקר בטענתו שיפקיד 200, והרי את המנה שיפקיד הוא נוטל, ואם כן, לא יבוא להודות בשקרו. אלא כדי שיבוא הרמאי להודות בשקרו, הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, ומתוך שהרמאי מפסיד את המנה שלו, יודע שהוא שיקר. שונה התנה את אותו דין באופן שונה, וכן אותו דין נוהג בשניים שיפקידו אצל אחד שני כלים, אחד מהם יפה, אחד מהם שווה מנה, ואחד מהם יפה 1,000 זוז, וכשבאו לתבוע פקדונותיהם, נחלקו ביניהם. זה אומר הכלי יפה שלי, הכלי היפה 1,000 זוז שלי הוא, וזה אומר הכלי היפה 1,000 זוז שלי הוא. נותן את הכלי הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, כלומר ששוברו מתוך השברים נותן כשיעור דמי הקטן לשני. והשאר, הנותר מן השברים יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן, מה יפסיד הרמאי? אלא הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו. זה המשנה שלנו בדף למד זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על מה ששנינו בתחילת המשנה, שאם גזל אחד משניים ואינו יודע ממי גזל, שנותן לכל אחד מהם כפי מה שגזל. עלמא מוכח מדין זה שמספיקא מפקינן ממונא, מוציאים ממון מספק ולא אמרינן הוא כממונא בחזקת מרי, ואין אנו אומרים שכיוון שיש לנו ספק למי הוא חייב, נעמיד את הממון בחזקתו, דהיינו בחזקת הנתבע המחזיק בממון, ולא יתחייב לשלם לכל אחד. אומרת הגמרא, אורי מיני, אשאל אותך סתירה על זה, ממה ששנינו בהמשך המשנה, שניים שיפקידו אצל אחד, זה יפקיד מנה וזה יפקיד 200, וכשבאו ליטול את פקדונותיהם, נחלקו המפקידים ביניהם, זה אומר שלי 200 וזה אומר שלי 200, נותן לזה מנה ולזה מנה, כיוון שוודאי שיש אצלו מנה של כל אחד מהם, והשאר המנה השלישי, כיוון שאנחנו מסתפקים של מי הוא, לא יינתן לא לזה ולא לזה, יהיה מונחת שיבוא אליהו. הרי שבאופן שיש לנו ספק כזה, למי הוא חייב להחזיר את הממון שתחת ידו, אין אומרים שייתן לכל אחד מספק, אלא מניחים אותו בידו עד שיתברר למי הוא שייך. אמר לי, פיקדון הגזל קרמית. איך אתה מקשה מספק שיש בפיקדון לספק שיש בגזל, והרי יש לחלק ביניהם, שבגזל כיוון דעבד איסורה, עשה איסור בזה שגזל, כן עשו רבנן. שאם מסתפק ממי גזל, ישלם מספק לכל אחד, אבל בפיקדון זה לא עבד איסורה, שלא עשה איסור, לא כן עשו רבנן לשלם לכל אחד מספק. חוזרת הגמרא ואומרת, גם לאחר שתירצנו את הקושייה מדין פיקדון לדין גזל, עדיין קשה. ורמי, פיקדון הפיקדון, אשאל אותך סתירה מפיקדון על פיקדון, כלומר שבדין פיקדון עצמו מצינו שני דינים הנראים כסותרים זה את זה. ורמי, וכמו כן יש להקשות סתירה מגזל לגזל. מצינו שני דינים האמורים לגבי גזל הנראים כסותרים זה את זה. ומפרשת הגמרא את שתי הקושיות. מה שאמרו שיש להקשות מפיקדון לפיקדון, הקושייה היא מדקתני ברישה של המשנה, נאמר ברשע של המשנה, או אם אמר לשניים, אביף של אחד מכם מפקיד אצלי מנה, ואיני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה. הרי שבספק שיש לאדם בממון המופקד אצלו למי הוא שייך, צריך לשלם לכל אחד שהוא מסתפק בו. ברמיני, ויש להקשות על כך ממה ששנינו בספר של המשנה, שניים שיפקידו, הדין הוא שנותן לזה מנה ולזה מנה, והמנה השלישי יהיה מונחת שיבוא אליהו, ולא אומרים שייתן 200 לכל אחד מהם מספק. אמר רב, הרב המתרץ את הסתירה בין הרי של הסיפה, יש לחלק בין הרי של הסיפה, שברי של המשנה שמדובר שרק אדם אחד יפקיד אצלו, והוא אינו זוכר מי הוא המפקיד, נעשה הרי זה כמי שיפקידו לו שני אנשים, שני פקדונות בשני קריחות, בשתי צרורות, זה שלא בפני זה, דאב אלי שהיה למפקיד למידק, לדקדק ולזכור כמה יפקיד כל אחד מהם. וכן כאן, כיוון שרק אחד מהם יפקיד אצלו, היה לו לדקדק מי הוא המפקיד, ומפני שפשע ולא דקדק בזה, קונסים אותו שישלם לכל אחד. אבל בסיפה, אפילו אם יפקידו אצלו שני המפקידים כל אחד בצרור אחר, נעשה כמי שיפקידו לו שניהם בקרח אחד בצרור אחד, זה לא אבל אלא נפקד למידק לדקדק ולזכור כמה יפקיד כל אחד מהם. בדין זה הוא רק בחגון דאפקידו תרוויו בידי הדדי בחד הזימנה. יפקידו שניהם יחד באותה שעה זה בפני זה, דאמר לו, הוא יכול הנפקד לטעון כלפיהם, אנט גופייכו, אתם עצמכם לא קפיטו הדדי. לא הקפדתם זה על זה, שהרי יפקדתם האחד בפני חברו, וגיליתם בדעתכם שאינכם סומכים זה על זה, ולא חוששים שמא יתבע אחד את פקדונו של חברו. אנא קפידנה, אז אני צריך להקפיד על הדברים. האם עליי היה להקפיד על כך ולדקדק כמה יפקיד כל אחד מכם? ודאי שלא. אלא כיוון שראיתי שאתם סומכים זה על זה, גם אני לא הייתי צריך להקפיד על כך, וכיוון שאין עליו טענה, מדוע אינו זוכר כמה יפקיד כל אחד מהם, הוא אינו חייב לשלם לכל אחד, אלא יהיה מונח המנה השלישי עד שיבוא אליהו. חוזרת הגמרא לפרש את מה שאמרנו לאל, שיש להקשות סתירה בין שני הדינים האמורים לגבי אדם שיש לו ספק ממי גזל. ורמי, ויש להקשות מגזל לגזל, כלומר שבגזל עצמו נאמרו שני דינים הנראים כסותרים זה את זה. קטן יחד נאמר ברשע של המשנה, אמר לשניים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, או שאמר לשניים אביף של אחד מכם יפקיד לי מנה ואיני יודע איזה הוא, נותן לזה מנה ולזה מנה. הרי כשיש ספק ממי גזל, מוציאים המון מספק ומחייבים אותו לשלם לכל אחד. ורמיני, ויש להקשות על כך סתירה מה נאמר במשנה במסכת יבמות בדף קי"ח עמוד ב', שאם גזל אחד מחמישה ואינו יודע איזה מהן גזל, זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל, הדין הוא שמניח גזלה ביניהם ומסתלק. דברי רבי טרפון. ולכמן בדף למד זין עמוד ב' יתבאר שהכוונה היא שיהיה מונחת שיבוא אליהו ויתברר של מי הוא. על מה מוכח שבגזל, מספיקה כשיש ספק ממי גזל, לא מפקינן ממונה, לא מוצאים ממנו ממון, ואמרינן, הוא כממונה בחזקת מראי, אלא אומרים, מעמד את הממון בחזקת בעליו. מקשה הגמרא למקשה שיקשה את הקושייה הזו, וממייד למתניתין דאחר רבי טרפוני, מניין לך שזה ששנינו במשנה שבספק ממי גזל משלם לכל אחד, זו ישיטת רבי טרפון. הרי רבי עקיבא חולק עליו שם במסכת יבמות וסובר, שאכן צריך לשלם גזלה לכל אחד, מהטוענים שמהם הוא גזל, ואם כן אפשר, שהתנא של המשנה סובר כרבי עקיבא, ולכן מחייב לשלם לכל אחד. מתרצת הגמרא הראיה לכך שמשנתנו כרבי טרפון היא, מדקתני עלה דעי, ממה שנאמר בברייתא על אותה משנה במסכת יבמות, מודה רבי טרפון באדם שאומר לשניים, גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם שנותן לזה מנה ולזה מנה. הרי שרבי טרפון עצמו מודה לכך, שאם בא מעצמו ואומר לשניים שאינו יודע ממי גזל, שצריך לשלם לכל אחד, ואם כן גם במשנתנו שמדובר שבא מעצמו ואומר להם שאינו יודע את מי גזל, הדין הוא שצריך לשלם לכל אחד, הרי זה כדעת רבי טרפון שאמר כן, על אותו מקרה, ואם כן קשה ממשנתנו, על המשנה במסכת יבמות. תרץ את הגמרא את הסתירה בין משנתנו למשנה במסכת יבמות, התם. שם במשנה במסכת יבמות מדובר דכתב אלי, שטבעו אותו בבית דין שישלם להם, והוא אינו רוצה לשלם רק את מה שהוא חייב מן הדין, ולכן אמר רבי טרפון שאינו צריך לשלם לכל אחד, אלא מניח גזלה ביניהם ומסתלק. אבל אחר כאן במשנתנו מדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים, כלומר שבא אלינו להימלך, כיצד יעשה להיפטר מן העונש בדיני שמיים, ולאדם כזה אומרים שישלם לכל אחד ואחד כדי להיפטר מן העונש. מוסיפה הגמרא די כנעמי, יש לדייק כן מהמשנה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים ולא לגבי החיוב בדיני אדם, מדי קטני שעודה מפי עצמו, שמלשון זה משמע שמדובר שלא היה אדם שטבעו לדין, אלא הוא עצמו בא ונמלך בבית הדין כיצד עליו לנהוג. שמע מינה מכאן הוכחה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים ולא לגבי החיוב בדיני אדם. מבארת הגמרא את דינו של רבי טרפון שאמר שאם גזל אחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. שואלת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין הזה. אמר מר, אמר חכם, אתם, שם, מה שאמר רבי טרפון במסכת יבמות, שאם גזל אחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, שמניח הגזלה ביניהם ומסתלק, מדובר דכתב אלי, כל החמישה תובעים אותו וכל אחד אומר, אותי גזלת. מבררת הגמרא, והלה והגזלן מה טוען? רב יהודה אמר, רב יהודה בשמו של רב אמר, מדובר שעלה שותק ואינו משיב לטענתם. רב מתנה אמר רב, אילו רב מתנה אמר בשם רב, הלה צובח ואומר לכל אחד מהחמישה, איני מכירך. מבארת הגמרא את מחלוקתם. מנדה אמר שמדובר שעלה צובח, אבל אם שותק צריך לשלם למי ששתק לו, כיוון ששתיקה כהודעה היא, והרי זה כאילו הודע לו שממנו גזל. ומנדה אמר שמדובר שעלה שותק, הוא סובר שאפילו שבכל מקום שתיקה כהודעה היא, אבל שתיקה דאחה, שתיקה כאן, לאו כהודעה היא. משום דמציה אמר לי, שיכול לומר להם, היי דשתיקי לכל אחד ואחד, זה ששתקתי לכל אחד מכם כשתבעתם אותי, דאמינה משום שחשבתי בלבי, דיל מה היו, שמה באמת ממנו גזלתי, ולא משום שהתכוונתי להודות לכם. שם מבאר את הגמרא את כוונת רבי טרפון, במה שאמר שמניח גזלה ביניהם ומסתלק. אמר מר, אמר חכם, שנינו בדברי רבי טרפון בברייתא, שאם יש לו ספק ממי גזל, וכל אחד מהם טוען אותי גזלת, מניח גזלה ביניהם ומסתלק. מקשה הגמרא, ושקלי לה כולו ואז לי, האם יניח את הגזלה ביניהם וכל החמישה יחלקו בה, ונמצא שהגזלה תתחלק בין כולם ולא תחזור כולה ליד הנגזל? ואמר רבי אבא בר זבדא, אמר רב בשמו של רב, שכל מציאה שהיא ספק ינוח, דהיינו, שמצא הוידה שאין בה סימן במקום שאין מצוי שהולכים שם בני אדם והיא משתמרת קצת, ולכן יש ספק שמה הונחה שם מדעת הבעלים ודעתם לחזור ולתלה, או שמה היא הוידה שנפלה מבעליה ומותר לו לקחתה, לכתחילה לא ייטול, שאם ייטול לא יוכל להחזירה לבעליה, כיוון שאין בה סימן, ואולי ניחו הבעליה שם ויבואו ויתלוה משם. וכל שכן אם הוא ודאי ינוח, שוודאי אסור לו ליטול, אומר רשי. ואם נטל ובא אדם ואמר שהיא שלו, ואינו נותן בה סימן, לא יחזיר לו את הוידה, שמה אינה שלו ונמצא מפסידת לבעלים. שאם ישירנה בידו, אפשר שלבסוף יבואו הבעלים ויביאו עידים שהניחו שם ויתלוה מידו. ואם הוא ייתן אותה לאותו אדם שלא נתן סימנים, נמצא שהפסיד את הבעלים. לכן, תהיה מונחת בידו עד שיבוא אליהו. מוכח מכאן שכל דבר שבא לידו של אדם אינו יכול להוציאו מידו עד שיתברר של מי הוא, ומדוע כאן כשיש ספק של מי הגזילה, מוציאה מידו ומניחה ביניהם אף שלא נתברר למי מהם היא שייכת. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, ויניח. כלומר, אין הכוונה כאן שיוציאנה מידו ויניחנה לפניהם והם יתלוה, אלא תהיה מונחת בידו עד שיתברר הדבר. ומה שאמר רבי טרפון, שהגזלן מניח ביניהם ומסתלק, כוונתו שהוא מסתלק מן הדין ומניחה בפניהם בבית דין ואומר להם שיבררו של מי היא, ועד שיתברר הדבר תהיה מונחת בידו. ובליקוטי חתם סופר כתב שכוונת רשי היא שמניחה תחילה בפניהם בבית דין, ואחר כך חוזר ונוטלה ונעשה שומר עליה וידו כיד הבעלים בכל מקום שהוא. שואלת הגמרא סתירה בדעת רבי עקיבא שסובר שבספק ממי גזל צריך לשלם גזילה לכל אחד. אמר לי אבא אלה רב, מי אמר רבי עקיבא? כלומר, איך מתיישבים דברי רבי עקיבא במחלוקתו על רבי טרפון לגבי אדם שגזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל? שאמר רבי עקיבא, לא זו הדרך. אין דרך זו שאמר רבי טרפון שמספק מניח הגזלה ביניהם ומסתלק. אז אמר רבי עקיבא, לא זו הדרך שמוציאתו מידי עבירה שגזל. אלא רק עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד מהחמישה הללו, שהוא מסתפק את מי גזל, אז הוא יצא מידי חשש גזלה. אלמה מוכח אם כן שסובר רבי עקיבא שמספי כמה פקינן ממונה. מספק מוציאים ממון, ולא אמרינן, הוא קים ממונה בחזקת מראי, ולא אמרים מעמד את הממון בחזקתו. ולכן מספק שאינו יודע ממי גזל, צריך לשלם לכל אחד ואחד. אם כך סובר רבי עקיבא, ורמיני, אשאל אותך סתירה על דבריו של רבי עקיבא, שנינו במשנה במסכת בבא בתרא בדף קנ"ח עמוד א', אם נפל הבית עליו ועל אמו ומתו שניהם, ואין ידוע מי מהם מת תחילה, ויש חילוק בזה לגבי הירושה, שאם האם מתה תחילה, ירש אותה הבן בחייו, ולאחר שמת זוכים יורשי הבן גם בנכסי האם, כיוון שכבר זכה בהם הבן בחייו והורישם להם. ואם הבן מת ראשון, לא זכה הבן בנכסי האם, אלא יורשי האם יורשים את נכסיה, וכיוון שאין ידוע מי מת ראשון, באים שני הצדדים לדין, וכל צד טוען את הטענה לזכותו, יורשי הבן אומרים שמה האם מת הראשונה, ולפיכך ירש אותה הבן בחייו, ואנו יורשים את נכסיו לאחר שמת גמו, יורשי האם אומרים שמה הבן מת ראשון ולא ירש את נכסיה, ואנחנו יורשים עכשיו את נכסיה. אילו ואילו בית שמאי ובית הלל, שחולקים שם במסרת בבא בתרא בדף קנ"ז, אם נפל הבית על שניים ואין ידוע מי מהם מת תחילה ויש ספק לגבי הירושה, בין לגבי בעלי חוף, כגון שנפל הבית על יעקב על בנו ראובן, יורשי האב אומרים שהבן מת ראשון והאב ירש את נכסיו וממילא הנכסים שלהם, ובעלי חובות שנושים בבן אומרים שהאב מת ראשון והבן ירש את נכסי האב, והם תובעים שיפרעו את החוב מנכסי האב שירש הבן, בין שהספק הוא לגבי יורשים אחרים, שבית שמאי אומרים ששני הצדדים חולקים ביניהם את הנכסים, ובית הלל אומרים שמעמידים את הנכסים בחזקתם. אבל במקרה הזה מודים כאן שיחלוקו יורשי האם עם יורשי הבן בנכסי האם, כיוון ששני הצדדים באים מכוח טענות שוות של ירושה, וממון המוטל בספק חולקים. ואמר רבי עקיבא, אף על פי שאני משל בית שמאי, וסובר בשאר ספיקות שבירושה שיחלוקו, מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן, ומבואר שרבי עקיבא גם כן סובר שאם יש ספק בממון, מעמידים את הממון בחזקת בעלה, ולא כמו שמוכח מדבריו לגבי ספק בגזילה, שמוציאים ממון מספק. תרץ את הגמרא, אמר לי רב עלי אביי, יש לחלק בין שני הדינים, מה אתה שם בספק שיש בירושה? גם יורשיה הם טוענים שמה, וגם יורשיה בן טוענים שמה, שהרי שניהם אינם יודעים מי מתחילה, ולכן מספק מעמידים את הממון בחזקתו. אבל בגזל אחד מחמישה מדובר שהתובעים אותו טוענים כל אחד טענת בריא שגזל מהם, והוא טוען לכל אחד מהם טענת שמה, שאינו יודע מי מהם גזל. ובריא בשמה, בריא עדיף. ולכן צריך לשלם לכל אחד מהם. חוזרת לגמרא ומקשה ממשנתנו. והמתניתין דאחה, הרי בדין האמור במשנתנו אמר לשניים, גזלתי לאחד מכמנה דשמה ושמה הוא. כפי שהבהר המקשה להלן, מניין לו כן שמדובר ששניהם טוענים שמה, הוא מכל מקום קטני, נאמר במשנה שנותן לזה מנה ולזה מנה. הרי שאפילו בשמה ושמה אין מעמידים את הממון בחזקתו, ואם כן חוזרת הקושייה על מה שאמר רבי עקיבא לגבי ספק בירושה, שהנכסים בחזקתם. לפני שמתרצת הגמרא את הקושייה, היא מבארת מניין שהמשנה כרבי עקיבא, שואלת הגמרא, וממה הקדם משנתנו כדעת רבי עקיבא היא? וכוונת המשנה לחייבו לשלם לכל אחד בדיני אדם, הרי אפשר, שאין כוונת המשנה לחייבו לשלם לכל אחד, רק אם בא לצאת ידי שמיים, אבל לא בדיני אדם. ואם כן, שוב לא קשה הסתירה בדברי רבי עקיבא, כיוון שבדיני אדם עודי רבי עקיבא, שאין מוצאים המון מספק, ולכן לגבי נפל הבית יעמדו הנכסים בחזקתם. ומה שמחייב רבי עקיבא במשנתנו לשלם לכל אחד, אינו אלא לצאת ידי שמיים. עונה הגמרא שההכרח לכך הוא, ממד הקטני נאמר בברייתא העלה דעי על המשנה במסכת יבמות שנשנתה שם מחלוקתם של רבי עקיבא ורבי טרפון בגזל מחמישה ואינו יודע ממי גזל, שמודה רבי טרפון באומר לשניים, גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, שמשלם לכל אחד. ולמן מודה, למי מודה רבי טרפון? ודאי שהכוונה היא שמודה לרבי עקיבא, שהוא בר פלוקטי, שהוא החולק עליו במשנה הזו. אם כן מוכח שרבי טרפון שמע שרבי עקיבא סובר במקרה זה שצריך לשלם לכל אחד בדיני אדם, ורבי טרפון אף שהוא חולק על רבי עקיבא וסובר שבדיני אדם יכול להניח הגזלה ביניהם ולהסתלק, מכל מקום מודה הוא לרבי עקיבא שאם בא לצאת ידי שמיים צריך לשלם לכל אחד, הרי שרבי עקיבא סובר שבאופן זה צריך לשלם לכל אחד אפילו בדיני אדם. אם כן חוזרת הקושייה והסתירה בדברי רבי עקיבא, פעם אחת אמר רבי עקיבא הנכסים בחזקתם, ופעם אחת הוא אומר שצריך לשלם לכל אחד ואחד מהתובעים. דוחה הגמרא ואומרת, וממאי דשמה ושמה הוא? מניין שבמשנתנו מדובר בשמה ושמה? הרי אפשר שמדובר שהתובעים טוענים טענת בריא, ואם כן שוב לא קשה הסתירה בדברי רבי עקיבא, וכפי שתרץ רב עליה לחלק בין בריא ושמה לבין שמה ושמה. עונה הגמרא שישנם שתי הוכחות לכך שבמשנה מדובר בשמה ושמה. אחד, ההוכחה הראשונה, מדי לא קטני מזה שלא נאמר במשנה שחמישה תובעים אותו ואומרים כל אחד מהם אותי גזלת, אלא רק הוא מסתפק ממי הוא גזל. ועוד הוכחה נוספת שמדובר בשמה ושמה, מעד אתני רבי חייה, כלומר שרבי חייה שנה את הדין האמור במשנתנו בברייתא שלו בלשון זו, גזלתי אחד מכם ואיני יודע איזה הוא, זה אומר איני יודע וזה אומר איני יודע, נותן לזה מנה ולזה מנה. ומבואר שהדין האמור במשנה שהוא אותו דין ששנה אותו רבי חייה בברייתא שלו, מדובר באופן ששניהם אומרים איני יודע. לכל מקום חוזרת הקושייה והסתירה בדברי רבי עקיבא, תרץ את הגמרא הוקים נלה, הרי כבר העמדנו לאל בדף למדזיין עמוד א' את המשנה שמדובר באדם שבא לצאת ידי שמיים, ורק כדי לצאת ידי שמיים צריך לשלם לכל אחד, אבל בדיני אדם פטור מלשלם לכל אחד, כיוון שהוא שמה ושמה. ובכך מתורצת הקושייה בדברי רבי עקיבא, שאומנם בבריא ושמה סובר רבי עקיבא שמוציאים המון מחזקתו, אבל בשמה ושמה לא, ולכן בספק שבירושה שהוא שמה ושמה סובר רבי עקיבא שמעמידים את הנכסים בחזקתם. חוזרת הגמרא לדברי רבא שאמר לאל בדף למד זין עמוד א', שאם הנפקד קיבל שני פיקדונות בשתי קריחות ואינו זוכר כמה היה בכל פיקדון, ושני המפקידים תובעים ממנו את הפיקדון הגדול, צריך לשלם לכל אחד כשיעור הפיקדון הגדול. ומקשה הגמרא על כך מדברי רבא או רב פאפה שאמר דין אחר שנראה סותר לדבריו אלו. אמר לרבינה לרבשי, ומי אמר רבא שכל פיקדון שהופקד אצלו בשתי קריחות אבל ללמידק היה צריך לדייק כמה הפקיד כל אחד מהם, ואם לא דקדק בכך וכשבאו ליטול את פיקדונותיהם טבע כל אחד את הפיקדון הגדול, צריך לשלם לכל אחד מהם כשיעור הפיקדון הגדול? ואמר רבא, והרי אמר רבא ואיתימה, ויש אומרים שרב פאפה אמר זאת, והדברים מופיעים במסכת בחורות בדף חי עמוד ב', הכל רבי טרפון ורבי עקיבא שחולקים שם במסכת בחורות לגבי אדם שיש לו בעדרו שני עגלים, ואחד מהם בחור ואין ידוע מיהו הבחור, ומת אחד מן השניים ולא ידוע אם הבחור מת או זה שאינו בחור מת, האם חולקים הבעלים עם הכהן את העגל שנשאר חי, או שאומרים המוציא מחברו עליו הראיה ואין הכהן נוטל כלום? אז רבי עקיבא ורבי טרפון מודים מהם בשניים שהפקידו אצל רועה, זה הפקיד תלה אחד והשני הפקיד שני תלאים, וכשבאו לקחת את תלאיהם טוען כל אחד שהפקיד שני תלאים שנותן לכל אחד מהם תלה, ואת הטלה לגביו יש ספק, מניח רואה ביניהם ומסתלק. ואינו צריך לתת לכל אחד מהם שני טלאים. אפילו שהיה לרועה לזכור מי הפקיד אצלו טלה אחד ומי הפקיד שניים. וכיוון שאינו זוכר, פושע הוא בכך. לא אומרים כך, כמו בפיקדון שקיבל בשתי קריחות, אז כאמור הוא לא צריך לשלם לשניהם, וקשה מדוע אינו חייב לשלם לכל אחד כפי הדין האמור בפיקדון. תרץ את הגמרא, אמר לי, הטעם שם בדין של רועה מדובר כשהפקידו את הטלאים בעדרו של רועה שלא מדעתו, כלומר שהוא לא ראה את הטלאים בשעה שהפקידו אצלו. ולכן אין עליו טענה מדוע אינו יודע כמה הפקיד כל אחד, ולפיכך אינו צריך לשלם לכל אחד מהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה וכן שני כלים, אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז, וכשבאו לתבוע את פקדונותיהם, זה אומר הכלי היפה אלף זוז שלי, וזה אומר הכלי היפה אלף זוז שלי, נותן את הכלי הקטן לאחד מהם, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, כלומר ששוברו מתוך השברים נותן כשיעור דמי הקטן לשני, והשאר הנותר מן השברים יהיה מונחת שיבוא אליהו. אמר רבי יוסי, אם כן מה הפסיד הרמה, אלא הכל יהיה מונחת שיבוא אליהו. וערת הגמרא בצריך, אף שלכאורה דין זה חוזר על אותו דין האמור קודם, בשניים שהפקידו זה מנה וזה 200, יש צורך לשנות את הדין הזה גם בכלים. מדוע? דיה שמועינן, אם מתן היה שונה רק כך כמה הייתה את הדין הראשון שמדובר בפקדונות של מנה ו-200, היינו סבורים שרק בהאי, רק במנה ו-200 כאמרי רבנן, אומרים חכמים שיתן מנה לזה ומנה לזה, ורק את המנה השלישי יהיה מונח משום דלק הפסידה. אין הפסד לאחד מהם באותם שני מנים שאנחנו חולקים, שהרי ודאי הוא שלכל אחד יש מנה. אבל בהא בשני כלים דיק הפסידה דה גדול, שכדי לתת שיעור דמי כלי קטן מתוך הכלי הגדול, אנחנו צריכים לשבור את הכלי הגדול, ולמצא שיש כאן הפסד לבעל הכלי הגדול, מאחר שנפחת הכלי משוויו, אימא נאמר שמודולי שיודו רבנה לרבי יוסי שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, ולא נפסיד את בעל הכלי הגדול. לכן באה המשנה ומשמיעה לנו לו, שחכמים איתנים בדעתם, שאכן שוברים את הכלי הגדול כדי להוציא ממנו דמי כלי קטן. וכן להפך, היא התמר, אם היה שונה התנה את הדין הזה רק באה, רק בכלים ולא במעות, היינו סבורים, שרק באה קמה רבי יוסי, שרק בזה אומר רבי יוסי שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, כיוון שיש הפסד בשבירת הכלי הגדול, אבל באח בפיקדון של מעות, אימא מודילי הוא לרבנן, אולי יודע רבי יוסי לרבנן שנותן לזה מנה ולזה מנה, והמנה השלישי בלבד יהיה מונחת שיבוא אליהו, לכן צריך היה התנה לשנות את הדין הזה בשני אופנים. בקשה הגמרא, איך אפשר לומר כך שהיינו מחלקים בדעת רבי יוסי בין פיקדון של כלים לפיקדון של מעות, והטעם עד רבי יוסי, טעמו של רבי יוסי שאמר שהכל יהיה מונחת שיבוא אליהו, מבואר במפורש במשנה משום הפסד הרמאי הוא, כלומר, שסבר שיש לקנוס את הרמאי ולהפסידו גם את שלו, ואם כן, לא שייך לחלק בין כלי למעות. חוזרת בהגמרא ממה שתרצה, שאם היה התן השונה דין זה בכלים, לא היינו יודעים מה דעת רבי יוסי במעות, אלא תרווי הוא לרבנה להצטריך, כלומר, מה שהוא צריך התנה לכפול דין זה בין במעות בין בכלים, אינו לדעת רבי יוסי, כי אם לדעת רבנן, מפני שאם היה שונה דין זה רק במעות, לא היינו יודעים מהי דעת רבנן בכלים, כיוון שיש הפסד בשבירתם, ואין להקשות שאם כן די לנו בדין האמור בסיפה לגבי שני כלים, ואין צורך לשנות את הרישה במעות, כי דין פיקדון של מעות היה אפשר ללמוד מדין פיקדון של כלים, התשובה על זה, משום לא זו אף זו קטני, כלומר דרך התנה הוא כך, לשנות דין אחד ואחריו דין שני מחודש יותר מן הראשון, אפילו אם היה אפשר ללמוד את הדין הראשון מתוך הדין השני, ולכן גם כאן, אמנם היה אפשר ללמוד את דין הפיקדון של מעות מתוך הדין השני האמור לגבי כלים, מכל מקום, שנה תנה את שניהם בדרך זו, שלא זו בלבד שבפיקדון של מעות הדין הוא שמחלקים מנה לזה ומנה לזה, אלא אפילו בפיקדון של כלים הדין הוא כך, אפילו שבחלוקה זו יש הפסד של הכלי הגדול. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה המצויה בדף למתחת עמוד א'. המשנה שלפנינו מבארת כיצד צריך הנפקד לנהוג במקרה שהפירות שהופקדו אצלו נפסדים והולכים. אומרת המשנה, מפקיד פירות אצל חברו, אפילו אם הם עבודים, כלומר שהולכים ונפסדים על ידי עכברים או שמרכיבים, לא ייגע בהם הנפקד למוכרם לפני שירכיבו עוד, אלא יניחם כמות שהם עד שיבוא המפקיד ויקחם. ובגמרא מבואר שאם נתחסרו הפירות יותר מכפי שרגילים להתחסר, מחלוקת רבי יוחנן ורב נחמן בר יצחק, האם גם תנא קמא מודה בזה, לצריך למוכרם. אומרת המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, חייב הנפקד למוכרן בפני בית דין, ואת הדמים שיקבל בעד הפירות ישיב למפקיד, מפני שבמחירה זו, הרי הוא כמשיב אבידה לבעלים, שאם לא היה מוכרם, היו הבעלים מפסידים, כפי מה שהתחסר מן הפירות, ונמצא שמקיים בזה מצוות השבת אבידה, שבכלל מצווה זו כל מעשה של מניעת הפסד לחברו. כמו שמבואר לעיל בדף למד א' עמוד א', שאם ראה מים שוטפים שדה של חברו, צריך לגדור בפניהם שלא יזיקו את שדהו של חברו, ומשמע מלשון המשנה, שאינו מחויב במחירה זו מצד דיני שומרים, אלא רק מצד מצוות השבת הוידה. וכך פוסק הרמב"ם הלכות שאלה ופיקדון פרק ז' הלכה א', שצריך למוכרם מצד השבת הוידה. זוהי המשנה שלנו בדף למתחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. שנינו במשנה את דברי תנא קמא שאומר שהמפקיד פירות אצל חברו, אפילו אם הפירות מתחסרים והולכים, לא ימכרם הנפקד. שואלת הגמרא, מה הטעם? מה הטעם שלו עם קרם? והרי המפקיד מפסיד בכך שפירותיו הולכים ונפסדים. משיבה הגמרא, אמר רב כהנא, הטעם בזה הוא, מפני שאדם רוצה בקו שלא יותר מתשעה קבין של חברו. והמשל הזה בא לומר שחביב לאדם דבר שלו שעמל בו, מאשר בדבר של חברו שלא עמל בו, אפילו יהיה לו בכך שיעור גדול יותר. ולכן, אפילו אם הפירות נפסדים והולכים, עדיף לו שיפסדו מעט ולא ימכרם, אשר שימכרם קודם שיפסדו עוד. והרמב"ן כתב, מפני שאדם נהנה כשאוכל מיגיעו ומקיים בי, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ורב נחמן בר יצחק אמר, טעמו של תנא קמא הוא משום דחיישינן חוששים אנו שמא השאן המפקיד לפירות אילו תרומה ומעשר על מקום אחר, על פירות אחרים של תבל שיש לו בביתו. ואם ימכרם, נמצא שמכשיל את הלוקח באיסור אכילת תרומה, כיוון שאין הלוקח יודע שם תרומה ומעשר. ובתוספות, בדיבור המתחיל מזבנינן, כתבו בשם רבנו תם, שרב נחמן בר יצחק ודאי מודה לטעמו של רב כהנא שאדם רוצה בקו שלו, מפני שבמשנה מדובר אפילו בפירות מתוקנים שכבר הופרשו מהן תרומה ומעשר, ולא שייך בהם טעמו של רב נחמן בר יצחק, אלא רק טעמו של רב כהנא. אלא שרב נחמן בר יצחק בא להוסיף בטעם הזה, שלכן אפילו אם הפירות מתחסרים יותר מכפי שרגילים להתחסר, לא ימכרם, כפי שמובא לאלן בגמרא, שזהו רק מחמת החשש שמא נעשו תרומה ומעשר, אבל מצד אדם רוצה בכף שלו, היה מותר לו למוכרם כשנתחסרו כל כך. ואילו הרנד כתב שרב נחמן בר יצחק חולק על רב כהנא, וסובר שאין נוהג כאן הכלל שאדם רוצה בכף שלו, ולכן בפירות מתוקנים סובר רב נחמן בר יצחק שמותר לו למוכרן. מקשה הגמרא על רב נחמן בר יצחק מי טבעי, יש להקשות ממה ששנינו בברייתא מפקיד פירות אצל חברו, אפילו אם הם הולכים ונפסדים, הרי זה הנפקד לא ייגע בהם למוכרם, לפיכך כיוון שהדין הוא שלא ימכרם, בעל הבית עושה אותם את הפירות שיפקיד תרומה ומעשר על מקום אחר, על טבל אחר שיש לו בביתו, והגמרא מבארת את הקושייה, בישלמה לרב כהנא, אומנם לרב כהנא שפירש את העמוד של תנא קמא, מפני שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשעה קבין של חברו, היינו דקטני, לפיכך, מבואר מה שאמר התנא, שכיוון שאסור לנפקד למכור את הפירות מפני שאדם רוצה יותר בכף שלו, לכן מותר לבעל הפירות לעשר מהן על טבלים שיש לו בביתו. אלא לרב נחמן בר יצחק שפירש טעמו של תנא קמא שחוששים שמא יפריש ממנו תרומה ומעשר על פירות שבביתו, קשה, מהי לפיכך? איך תלה תנא אתר המעשר משום איסור המכירה? הרי נהפוך הוא, איסור המכירה הוא משום שמותר לו לעשר, וחששו שמא הפירות נעשו תרומה ומעשר, ובמכירתם יכשיל את הלוקח באיסור אכילת תרומה. כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא, ואילו הרשב"א והר"ן פירשו את קושיית הגמרא כך, איך אמר התנא שכיוון שאין לה נפקד למכור את הפירות, לכן יכול לעשר מפירות אילו על פירות שיש לו בביתו? והרי זה שאין לה נפקד יכול למכור, הוא רק מפני שהמפקיד יכול לעשר מהן, ואם כן מוכח, שהטעם שיכול לעשותן תרומה ומעשר, אינו מפני שהדין הוא שלא ייגע בהם, אלא שגם אם היה מותר לו למוכרן, היה מותר לבעל הבית לעשותן תרומה ומעשר. תרץ את הגמרא אחי כאמר, אמנם לכתחילה לא היה מותר לבעל הפירות לעשר מפירות אילו, כיוון שיש לחשוש שמא חסרו הפירות ומחרם הנפקד. ומכל מקום אמרו שלא ימכרם, כיוון שחששו שמא המפקיד הוא אדם שאינו מהוגן, ויעשה אותם תרומה ומעשר שלא כפי הדין. והרשב"א כתב שחששו שפעמים סבור המפקיד שעדיין לא נחסרו הפירות בכדי חסרונם ולא ימכרם הנפקד, שהרי בפחות מכדי חסרונן ודאי אין לו למוכרן, ובאמת כבר נחסרו כדי חסרונן ומחרן הנפקד. אבל אשת אדם הוא רבנן, לאחר שאמרו חכמים לא נזבן שלא ימכור הנפקד את הפירות, משום דחיישינן שחוששים אנו שמא בכל זאת עבר בעל הפירות וישרם על פירות שיש לו בביתו, לפיכך בעל הבית עושה אותה נף לכתחילה תרומה ומעשר על מקום אחר, כיוון שכבר אין מקום לחשוש שמא מחרם. ולכאורה קשה, מדוע לא תקנו חכמים להפך, שלא יפריש בעל הבית תרומה ומעשר מפירות שיפקיד אצל אחר, ומתוך כך יהיה מותר לנפקד למכור את הפירות, לפי שכבר אין לחשוש שמעשן תרומה ומעשר. ואם נאמר שחוששים לבני אדם שאינם מעוגנים שיפרישו תרומה ומעשר מפירות שיפקידו גם לאחר תקנת חכמים, אם כן לחשוש גם שהשומר ימכור את הפירות שלו כדין, ומדוע יתירו לבעל הבית להפריש לכתחילה על פירות אילו ולא חששו לכך? תרץ תוספות רבינו פרץ, שלא חששו רק שהמפקיד יפריש שלו כדין, משום שאדם מפריש התרומה ומעשר בביתו, אבל לא חששו שהשומר ימכור את הפירות שהופקדו אצלו שלו כדין, כיוון שהמכירה נעשית על פי בית דין, ומאחר שתקנו חכמים שלא ייגע בהם, לא יתירו לו בית דין למכור. אילו השיטה מקובצת מתרץ בשם גיליון התוספות, שלא יכלו לתקן שלא יפריש כיוון שהוא בא לבית על הפירות והוא לא ישמע להם, אבל השומר שאינו בעלים ישמע לתקנת חכמים שלו למוכרם. מביאה הגמרא חילוק דין בדעת תנא קמא ודנה עם חילוק זהו לכל הדעות. אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מחלוקת האמורה במשנתנו בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל, האם מחויב הנפקד למכור פירות שנפסדים והולכים, אינה אלא אם נחסרו הפירות בכדי חסרונן, כפי הרגילות של כל מין להתחסר לזמן זה. ולכמן בדף מ' עמוד א' תבאר המשנה שיעור החיסרון של כמה מינים. אבל אם נחסרו יותר מכדי חסרונן, דברי הכל בין את הנקמה ובין לרבן שמעון מגמליאל, מוכרן הנפקד בבי דין. דנה הגמרה עם דברי רבי יוחנן תלויים במחלוקת שהובה לאל בביור טעמו של תנקמה. מבארת הגמרה דברי רבי יוחנן הללו עד רב נחמן בר יצחק, על מה שאמר רב נחמן בר יצחק בביור דעת תנקמה ודאי פליגה. ודאי שדבריו חולקים, שהרי לפי דעת רב נחמן בר יצחק שטעמו של תנקמה שאין לנפקד למכור את הפירות, ומפני שחוששים שמה עשה מפקיד מפירות אלו תרומה ומעשר. אם כן, ודאי שגם אם נחסרו יותר מכדי חסרונן, אין לו למוכרן, כיוון שחשש זה קיים גם באופן זה. אבל עד רב כהנה, על רב כהנה שפירש טעמו של תנקמה משום שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשעה קבין של חברו, מי לאים הפליגה? האם נאמר שדברי רבי יוחנן חולקים על דבריו? שהרי לרב כהנה, אפילו אם נתחסרו יותר מכדי חסרונן, לא ימכרם, כיוון שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשעה קבין של חברו. או שמה, אף לדברי רב כהנה, נוח לאדם שיהיה נפסד מעט, אבל לא ביותר מכדי החיסרון הרגיל. בבארת הגמרא יש לומר שאין דברי רבי יוחנן חולקים על דברי רב כהנה כלל, שכן כי כאמר רב כהנה מה שאמר רב כהנה, שאדם מעדיף מעט משלו מאשר הרבה משל חברו, דווקא בכדי חסרונן כאמר. אבל אם נתחסרו יותר מכדי חסרונן, מודה רב כהנה שעדיף לו שימכרם, אפילו שבכך לא יהיה לו את שלו שעמל בו. מקשה הגמרא, איך אפשר לומר כך בדעת רב כהנה, והה והרי רוצה אדם בכף שלו יותר מתשעה קבין של חברו כאמר? כך אמר רב כהנה ומבואר, שאפילו אם יתחסר משלו בשיעור של תשע עשיריות, מעדיף אדם את שלו, וזה יותר משיעור של כדי חסרונן. הרי שסובר רב כהנה שאפילו ביותר מכדי חסרונן לא ימכור, מפני שעדיף לאדם את שלו. תרץ את הגמרא, יש לומר שרב כהנה אמר לשון זו, אמר זאת לא בדווקא, אלא הוא גוזמה באלמה, שפת יתר, וכן מודה רב כהנה שביותר מכדי חסרונן עדיף לאדם למכור את שלו. בקשה הגמרא מברייתא על דברי רבי יוחנן. מייתי ויש להקשות על רבי יוחנן, שנינו בברייתא לפיכך, מכיוון שגם אם הפירות נפסדים והולכים, אסור לנפקד למוכרן, בעל הבית עושה אותן את הפירות שהפקיד, תרומה ומעשר על מקום אחר. מקשה הגמרא לדעת רבי יוחנן שביותר מכדי חסרונן מותר לו למוכרן, מדוע מותר לבעל הפירות לעשות מפירות אלו תרומה ומעשר על הפירות שבביתו, ולי חושש לו לחשוש? דיל מעוול הוא שמה נחסרו הפירות שאצל הנפקד יותר מכדי חסרונן, וזבנינו. ומחרם הנפקד, קודם שעשה מהם בעל הפירות תרומה ומעשר על הפירות שבביתו, וכפי המותר לו מן הדין, ונמצא שבעל הפירות כאכיל תבלים, אוכל תבלים, מאחר שבשעה שעשה מהם תרומה ומעשר, כבר נמכרו הפירות לאדם אחר, והחלן הלוקח, ולא חלה להם שם תרומה ומעשר, ולא נתקנו הפירות שבביתו, מטיב להיהן. מתרץ את הגמרא, דבר זה שהתחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, לא שכיח, אינו מצוי, ולכן יכול בעל הבית לעשות מהם תרומה ומעשר, ואינו צריך לחשוש שמה נתחסרו כל כך, ומחרן הנפקד. שואלת הגמרא עוד, ואם השתכחי ואם נמצא שנתחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, מהי? מה הדין? וכי האם נאמר דמזבנין עליהו שימכור אותם הנפקד? ולי חוש, הרי יש לו לחשוש שמה סען כבר בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, בעל לוקח אינו יודע מכך, ואוכל את הפירות הללו בחזקת שהם חולין, ונמצא שהנפקד מכשיל זרים באכילת תרומה. משיבה הגמרא, כי מזבנין הנמי, גם מה שאמר רבי יוחנן שאם נתחסרו ביותר מכדי חסרונן מותר לנפקד למוכרן, אין הכוונה שמוכר אותם לזרים, אלא מוכרם לכהנים בדמי תרומה מזבנין עליהו. כלומר, שמוכר אותם לכהנים בחזקת תרומה. ומחירה זו שונה ממחירת חולין, כיוון שמחירן של פירות תרומה זול יותר מפירות חולין, הועיל ופירות תרומה אינם נאכלים אלא לכהנים, וצריכים גם לשומרה בתארה. וכתב המאירי שכיוון שמוכרם בזול, אין יכול למוכרם, אלא אם כן הולכים ומתחסרים כל כך, שאם לא ימכרם יפסיד הבעלים, יותר ממחירה זו שמוכרם בזול. מקשה הגמרא על מה שנתבהר לאל, שרב נחמן בר יצחק חולק על רבי יוחנן וסובר שגם אם נחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, אסור לנפקד למכור את הפירות. ולרב נחמן בר יצחק נמי, גם לדעת רב נחמן בר יצחק, מדוע סובר הוא שגם אם נחסרו יותר מכדי חסרונן אסור לו למוכרן, מפני שחוששים שמה סען בעל הפירות תרומה ומעשר על הפירות שבביתו? והרי החשש הזה אפשר לתקן בכך דנזבנינו לכהנים בדמי תרומה, שימכור אותם לכהנים בחזקת תרומה, ומחירה זו שונה ממחירת חולין, כיוון שמחירם של פירות תרומה זול יותר מפירות חולין, הועיל ופירות תרומה אינם נאכלים אלא לכהנים, וצריכים גם לשומרה בתארה, ולא ייקשלו זרים במחירה הזו. מדרץ את הגמרא בהפליגי, רבא ברבר חנה ורב נחמן בר יצחק חולקים בדבר הזה, ורבא ברבר חנה שאמר שאם נחסרו יותר מכדי חסרונן מותר לו למוכרן סבר, שדבר זה שהתחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן לא שכיח מידי, אינו מצוי כלל, וכי משתכח, ואם נמצא בכל אופן כדבר הזה שנחסרו הפירות יותר מכדי חסרונן, לקמי ודהביה, רק לאחר זמן מרובה יבוא שיעור החיסרון להיות יותר מכדי חסרונן, ולכן אין לנו לחשוש שמה לאחר שאם קרם הנפקד יעשה אותם בעל הפירות תרומה ומעשר על פירות שיש לו בביתו, כיוון דהי אביד להו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, מקמי דאבלו יותר מכדי חסרונן אביד להו. שכאשר בא לעשות בעל הבית את הפירות הללו תרומה ומעשר על מקום אחר, זה לפני שהם נחסרו יותר מכדי חסרונן, אז הוא עושה אותם תרומה ומעשר, לפי שאין אדם משהה תבלים בתוך ביתו זמן מרובה. ואין לחשוש שמה יגיעו אחר כך פירות אחרים לביתו, לפי שאין תורמים מפירות שנה זו על פירות שנה אחרת. כאמור במסכת בכורות דף נון ג', וכיוון שעבר זמן רב, אין חוששים שמה יש ברשותו עדיין פירות מאותה שנה על הפירות שהפקיד. אילכך כי אבל הוא, כשהפירות מגיעים לחיסרון של יותר מכדי חסרונן, מכיוון שאין לנו לחשוש שמה יעשה אותם בעתיד תרומה ומעשר על פירות שבביתו, אלא רק שמה עשה אותם בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר עוד לפני שנחסרו, ואם הם קרם לזרים כעת, הרי הוא מכשילם באכילת תרומה, נסבינינו לכהנים בדמי תרומה. הוא ימכור אותם לכהנים בחזקת תרומה, ומחירה זו שכאמור שונה ממחירת חולין, כיוון שמחירם של פירות אלו תרומה זול יותר מפירות חולין, הועיל ופירות תרומה אינם נאכלים אלא לכהנים, וצריכים גם לשומרה בתארה. ובכך ניתקן גם החשש הזה. זה מה שסובר כאמור רבא בר בר חנה, ואילו רב נחמן בריץ רק סבר שגם מציאות זו שמתחסרים הפירות יתר על כדי חסרונן, משכח שכיח, מצוי הדבר, וכי הווה להו, כשהפירות מגיעים למצב כזה שנתחסרו יותר מכדי חסרונן, לאלתר הוא דהווה להו. מיד זה קורה, ועדיין לא הספיק בעל הפירות לעשר את התבלים שבביתו. והיא אמרת ואם נאמר לו, נזבנינו, שיכול למוכרם לכהנים, זימנין דקדים ומסבין להו. לפעמים ימצא, שיקדים השומר למוכרם לפני שבעל הפירות עשה אותם תרומה ומעשר על הפירות שבביתו, וכי עביד לו בשעה שעושה אותם בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר, לא ידע בעל הבית דזבנה שכבר נמכרו הפירות שהפקיד, ונמצא דקאכיל בעל הפירות טבלים. מקשה הגמרא קושייה נוספת על רבי יוחנן מיתי ויש להקשות, שנינו בברייתא מפקיד פירות אצל חברו והרכיבו, שהפקיד יין והחמיץ, או שהפקיד שמן והבהיש, או שהפקיד דבש והדביש, יצא טעם הדבש והחמיץ, הרי זה הנפקד לא ייגע בהם למכור אותם. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, עושה להם תקנה שלא יפסיד למפקיד עוד. הוא מוכרן בבית דין, וכשהוא מוכרן, מוכרן לאחרים, ואינו מוכרן לעצמו, כדי שלא יחשדו, שמה לקחן לעצמו בזול ממחירם האמיתי. כיוצא בו, מצינו כיוצא בזה, שאין לאדם לקנות בעצמו ממון של אחרים הנמצא בידו, כדי שלא יבוא לידי חשד זה. גבי צדקה, שיש בידם מטבעות של פרוטות נחושת, בזמן שאין להם עניים לחלק להם את המטבעות, וצריכים לפרוט את המטבעות הללו בסלעי כסף, כיוון שפרוטות של נחושת מתפשות במשך הזמן ונפסלות, פורטים לאחרים, ואין פורטים לעצמם כדי שלא יחשדו אותם שלקחו יותר מן הדין, וכן מצינו גם בגבי תמחוי, מאכלים שגובים מהאנשים כדי לחלקם לעניים, בזמן שאין להם עניים לחלק את התמחוי, מוכרים את התמחוי לאחרים ואין מוכרים לעצמם כדי שלא יחשדו שלקחו בזול. מבארת הגמרא את הקושייה, קטני מיד, מכל מקום שנינו כאן, שאם הופקדו אצלו פירות והרכיבו, לא ימכרם לדעת רבי מאיר. מה אליו? האם אין מדובר אפילו אם הרכיבו יותר מכדי חסרונן? הרי שאפילו באופן זה סובר רבי מאיר שאסור לו למוכרן, וקשה על רבי יוחנן שאמר שכשנחסרו ביותר מכדי חסרונן, לדברי הכל מוכרן. תרץ את הגמרא, לא, אין מדובר שנחסרו ביותר מכדי חסרונן, אלא שנחסרו בכדי חסרונן. ובזה נחלקו רבי מאיר בחכמים, כפי שנחלקו תנא קמא ורבן שמעון וגמליאל במשנתנו. חוזרת הגמרא ומקשה, והא והרי בברייתא נאמר שגם אם יפקיד אצלו יין והחמיץ, או שמן והביש, או דבש והדביש, שאין לו למוכרן אף על פי דקלקולים אלו יותר מכדי חסרונן נינו, ושוב קשה לרבי יוחנן, תרץ לגמרא שייני הני, יש לחלק בין פירות שהרכיבו לבין יין שהחמיץ ושמן שהביאיש ודבש שהדביש, כיוון שפירות שהרכיבו אם לא ימכרם ימשיכו להתקלקל עד שיפסידם בעל הפירות לגמרי, ולכן יש לו למוכרן, אבל בקלקולים אלו שביין, שמן ודבש, כיוון דקם קם, כיוון שנתקלקלו כבר, שוב לא יתקלקלו עוד גם אם יעמדו בביתו ולא ימכרם. ולכן לא התיר רבי מאיר למוכרם אף שנתקלקלו יותר מכדי חסרונם, כיוון שאין תקנה במחירתם. אומרת הגמרא שענינו בברייתא בשמן שהביאיש ודבש שהדביש, שלדעת חכמים יש לו למוכרם, אז לגביהם מבררת הגמרא איזה צורך יש בדברים האלו שימצאו להם קונים. שואלת הגמרא שמן והביש, דבש והדביש, למה יחזו? למה הם ראויים אחר שנתקלקלו? וכיצד נאמר בברייתא שיכול למוכרם? והרי אין להם קונים. משיבה הגמרא, השמן שהביש חזי לגילדאי, ראוי לרצענים לסוך בו את הערות, דבש שהדביש ראוי לקטישה דגמלי, לתנוע על גב הגמל שנקטש מחמת המסוי. שואלת הגמרה, ומה ששנינו בדברי חכמים, וחכמים אומרים, עושה להם תקנה ומוכרם בבית דין, מה היא תקנת עביד להו? איזו תקנה עושה הוא במה שמוכרם? הרי נתקלקלו באופן שאינם יכולים להתקלקל עוד, וכפי שנתבהר לאל ואין להם תקנה כלל, משיבה הגמרה, אמר רבה שיחן התקנה אינה לשמן ולדבש וליין, אלא לקנקנים שמונחים בהם. שלא יתקלקלו מחמת קלקול השמן והיין והדבש. שואלת הגמרא, ומאחר שנתבהר שמודה רבי מאיר לחכמים שאם נחסרו ביותר מכדי חסרונן ומוכרן, במאי כמפליגי במנך לקור רבי מאיר וחכמים אם ימכור משום הפסד הקנקנים, ומבאר המהר"ם שיף שהגמרא סברה שקלקול הקנקנים הוא כמו הפסד של יותר מכדי חסרונן, ולכן רק לאחר שאמרנו שאף רבי מאיר מודה שביותר מכדי חסרונן מוכרים, שאלה הגמרא אם כן, במאה המחלוקת, כלומר מדוע לא חשש להפסד הקנקנים שאפו יותר מכדי חסרונן? משיבה הגמרא, דמר סבר, רבי מאיר סבר שרק להפסד מרובה של יותר מכדי חסרונן חששו, אבל להפסד מועט של הקנקנים לא חששו. וכתבו הרשב"א בהר"ן שאין כוונת הגמרא שאינו חייב למוכרן, אלא שאינו רשאי למוכרן. ואף על פי שהטעם בקנקנים הוא משום שלא חששו להפסד מועט, ואם כן הדין נותן שיהיה רשאי למוכרן, מכל מקום, כיוון שאין חוששים להפסד מועט, הרי זה כמו שיפקיד אצלו בעל הבית שמן ויין ודבש מקולקלים שאין לו למוכרן. במר סבר חכמים סוברים שאפילו להפסד מועט של הקנקנים, נמי חששו, גם כן חששו. ובעל המאור והמלחמות השם, נחלקו עם מחלוקת זאת דומה למחלוקת שנחלקו תנא קמא ורבן שמעון בגמליאל במשנתנו. לדעת בעל המאור רבנן שחוששים להפסד מועט של קנקנים, כל שכן שחוששים להפסד של הפירות שנתחסרו בכדי חסרונן. ולרבי מאיר שאינו חושש לכך גם בפירות שנתחסרו כדי חסרונן, סובר שאינו מוכרן. ולפי זה חכמים בברייתא חולקים גם על מה שאמר רבי מאיר שבפירות והרכיבו אינו מוכרן, משום שמדובר בפירות שנתחסרו כדי חסרונן. ואילו דעת מלחמות השם הוא שבפירות שהרכיבו לא חולקים רבנן על רבי מאיר, משום שאף אם חוששים להפסד מועט, מכל מקום יש בהם טעם שלא למכור, או משום שאדם רוצה בקו שלו, או משום שחשש ישנו שמעשן תרומה ומעשר, ורק ביין דבש ושמן שנתקלקלו שלא שייך בהם אילו הטעמים, סוברים רבנן שימכרם, משום שחששו גם להפסד מועט. אומרת הגמרא שענינו במשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, ימכרם בבית דין מפני שהוא כמישיב אבידה לבעלים. איתמר שנו חכמים רבי אבא ברבי יעקב אמר בשם רבי יוחנן על הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שצריך הנפקד למכור את הפירות שמתחסרים והולכים. ורב אמר בשם רב נחמן, הלכה כדברי חכמים שלא ייגע בהם למוכרן. מקשה הגמרא, מדוע הוצרח רבי יוחנן לפסוק הלכה בפירוש כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, ואמרה רבי יוחנן חד הזמנה? הרי כבר אמר רבי יוחנן בפעם אחרת באופן כללי שההלכה כרבן שמעון בן גמליאל, כמו דאמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, כל מקום המובא במשנה דעת רבן שמעון בן גמליאל במחלוקתו עם חכמים הלכה כמותו, חוץ משלושה מקומות. א', מערב, מחלוקת רבנן ורבן שמעון בן גמליאל במסכת בבא בתרא בדף קע"ג עמוד ב', אם יכול המלווה להיפרע מערב קבלן גם אם יש לו לווה נכסים, שהוא יכול לגשת ישירות לערב. המחלוקת השנייה בציידן, מחלוקת במסכת גיטין בדף ע"ד עמוד א', במעשה שערה במקום ששמו ציידן, שנתן אדם גט לאשתו על מנת שתביא לו את הצטליתו, ועבדה הצטלית ונתנה לו דמים תחתיהם. מחלוקת אם נתקיים התנאי בנתינת הדמים ומגורשת בכך או לא. והמחלוקת השלישית, ראייה אחרונה, במסכת סנהדרין דף ל"א עמוד א', המחלוקת באופן שאמרו בית דין לנתבע להביא ראייה עד 30 יום ולא הביא, ומצא ראייה לאחר 30 יום אם בית דין מקבלים אותה. ועוד נחלקו באופן שאמר שאין לו עדים וראייה אחרת, ולאחר זמן הביא עדים או שטר לזכותו. ובאופן הראשון הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שמקבלים את ראייתו, אבל באופן השני שהיא ראייה אחרונה, כלומר המחלוקת האחרונה בענייני ראיות, אין הלכה כמותו ואין מקבלים את העדים או השטר שהביא. ואם כן, אם תמיד הלכה כרבן שמעון בן גמליאל חוץ משלושת המקומות הללו, מדוע הוא צריך לומר רבי יוחנן במחלוקת שבמשנתנו בפירוש שההלכה כרבן שמעון בן גמליאל, הרי תמיד הלכה כמותו? מתרצת הגמרא, אכן המורה עינינו ועליבא דרבי יוחנן. מחלוקת המוראים היא בדעת רבי יוחנן, של רבא בר בר חנה, דעת רבי יוחנן שבכל מקום הלכה, כרבן שמעון בן גמליאל, אבל רבי אבא ברבי יעקב, אין דעת רבי יוחנן כך, ולכן הוא צריך לומר שכאן במשנתנו ההלכה כמותו. דנה הגמרא אם ניתן לדמות דין נוסף שתלוי במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן. אומרת הגמרא מדרבן שמעון בן גמליאל שסובר שאם מתחסרים הפירות יש לנפקד למוכרן, נשמע נלמד דבית דין מורידין קרוב, הקרוב ביותר שראוי ליורשו, לנכסי שבוי, לקרקעות של אדם שנשבע כדי לעבדן ולשומרן. שכיוון שאינו יכול לצוות אדם על נכסיו, מוטל על בית דין לדאוג לכך. כמו שאמר רבן שמעון בן גמליאל שהנפקד צריך להשתדל בתקנת הפירות של המפקיד שלא ייפסדו. ומדרבנן שסוברים שלא ימכור הנפקד את הפירות ונפסדים והולכים הפירות, נשמע דאין מורידים קרוב לנכסי שבוי, אלא מניחים אותם כמות שהם, לדעת רבנן, עד שיחזור השבוי, או עד שנשמע שמת. דוחה הגמרא ואומרת, אין ללמוד זה מזה. וממאי, מניין שיש לדמות את הדינים זה לזה? דילמה, יש לומר, רק כאן לא כאמר רבן שמעון בן גמליאל אחא, לא מצינו שאמר רבן שמעון בן גמליאל כאן שצריך לחשוש להפסד הנכסים, אלא משום דקקל יקרנה, שאפשר שיחלה הקרן אם לא ימכרם, שהרי נפסדים והולכים עד שיחלו לגמרי, אבל אתם. שם בשבוי שנשבע חינמי, יש לומר שגם רבן שמעון מגמליאל מודד אין מורידים קרוב לנכסיו לפי שלא יכלה הקרן לעולם. וכן עד כאן לא כאמרי רבנן אחה, לא אומרים חכמים אצלנו במשנה שאין לנפקד למכור את הפירות אלא משום שסוברים אי כרב כהנה, או כמו שפירש רב כהנה לאל בדף למתחת עמוד א', שאדם רוצה בכף שלו יותר מתשעה קבין של חברו, אי כרב נחמן בר יצחק, או כמו שפירש רב נחמן בר יצחק לאל בדף למתחת עמוד א', שחוששים שמה הסען המפקיד תרומה ומעשר על פירות שבביתו, אבל אתם. אבל באופן האמור, בשבוי שנשבע, אחי נמי, יש לומר שאף רבנן מודים, דמורידים קרוב לנכסיו של שבוי. לפי שאין כאן חשש שמה הם תרומה ומעשר, וכן אין שייך הטעם שאדם רוצה בכף שלו, שהרי אינו מוכר את השדה, אלא זורעה ומשביחה. שואלת הגמרא לממרא, וכי אפשר לומר דתרי טעמי נינו, שאכן שני דינים נפרדים הם וטעמיהם שונים? ואמר הרי מצינו שאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל הלכה כרבן שמעון מגמליאל במשנתנו שצריך הנפקד למכור את הפירות וכן אמר שמואל שמורידים קרוב לנכסי שבוי ולכאורה לאו האם לא אמר כן אלא משום דחת טעם הוא משום שטעם אחד לשני הדינים דוחה הגמרא ואומרת לו אין הטעם כך אלא תרי טעם מינינו שני טעמים הם ואינם תלויים זה בזה אלא שפסק שמואל הלכה בשניהם כך ובכל אחד כטעמו מוסיפה הגמרא חינמי מסתברא כך גם מסתבר לומר שאין שני הדינים תלויים זה בזה דאמר רב ואמר רב נחמן בשמו של רב נחמן הלכה כדברי חכמים, ואף על פי כן, אמר רב נחמן שמורידים קרוב לנכסי שבוי, ואם שני הדינים תלויים זה בזה, מאחר שפסק הלכה כחכמים היה צריך לפסוק שאין מורידים קרוב, אלא בהכרח שמה מינה יש ללמוד מדברי רב נחמן דתרי תאמינינו, ששני דינים נפרדים ותעמיהם שונים, סיימת הגמרא, אכן שמה מינה, אכן מוכח כך, שאין שני הדינים תלויים זה בזה. בבארת הגמרא את המחלוקת אם מורידים קרוב לנכסי שבוי, איתמר, נאמר שבוי שנשבע, רב אמר אין מורידים קרוב לנכסיו, שמואל אמר מורידים קרוב לנכסיו. ובאר את הגמרא בששמו בו בשבוי הזה שמת, כולי אלמא לא פליגי, לא חולקים רב ושמואל ושניהם מודים דו מורידים קרוב לנכסיו. ולמרות שלא מורידים יורשים לנחלה, אלא בעידוד ברורה, כפי ששנינו במסכת יבמות בדף קוף י' ז', אכן אף כאן אין מורידים אותו בתורת יורש למכור את הנכסים, אלא בתורת הריס לעבד את הקרקע ולהשביחה. והטעם שאם שמו בו שמת מודה רב שמורידים קרוב לנכסיו ולא חוששים שמה יפסיד את הנכסים, משום שבאופן ששמעו בו שמת, הרי הוא כיורש, ולא אמרו שאין מורידים יורשים לנחלה על פי יד אחד, אלא למכור בנכסים, אבל לאכול כאריס מורידים, כך מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא כפליגי, מחלוקתמי בשלא שמעו בו שמת. רב אמר אין מורידים קרוב לנכסיו, דילמה מפסיד להו, שמה יפסיד את הקרקע בעבודתו, כגון שיזרע את הקרקע תמיד כדי להוציא ממנה פירות, ובכך יכחיש את הקרקע. כאמור במסרת בבא בתרא בדף כ עמוד א', שיש מקומות שהדרך הוא שזורים שנה אחת, ומשאירים אותה בורה שנה שנייה, נותנים חופש לקרקע שנה שנייה וכן הלאה, על זה הדרך כדי לא להכחיש את הקרקע, ופה החשש שהוא יעבד ויזרע את הקרקע שנה אחרי שנה ויכחיש את הקרקע, או שלא יזבל את הקרקע להשביחה. ושמואל אמר מורידין ואין לה חשש לכך, כמאן דאמר מר, אמר החכם לקמן בדף למתת עמוד א', שימינן להו כאריס, שהיורד לנכסי שבוי נוטל מהפירות כמנהגי אריסי העיר, וממילא לא מפסיד להו. ממילא הוא יתרח לעבד ולזרוע את הקרקע ולזבלה כראוי. כי אם הוא יפסיד את הקרקע, הוא יפסיד גם לעצמו. מקשה הגמרא מברייתא על שמואל, מי טיבי, שנינו בברייתא. רבי אליעזר אומר, נאמר בפסוק בספר שמות, פרק כ"ב, פסוק כ"ג, בחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, היו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, ולכאורה קשה, הרי ממש מה שנאמר בחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, כבר יודע אני שנשותיהם יהיו אלמנות ובניהם יתומים, אלא מה תלמוד לומר, לשם הוסיפה התורה וכתבה, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים, אלא מלמד התורה בא להוסיף כללה על כללת החרב, והיא שיהיו נשבים על ידי האויבים, ונשותיהם מבקשות להינסה לאחר, ואין בית דין מניחים אותן להינסה, כיוון שלא היה ידוע בבירור שמת, והרי הם בספק איסור אישת איש. ובניהם רוצים לרד לנכסי אביהם, כיוון שהם היורשים ואין מניחים אותן. כיוון שאין ידוע בבירור שמת אביהם, הנה מבואר שאין קרוב יורד לנכסי השבוי, ולכך אין מניחים את הבנים לרד לנכסה, וקשה על שמואל שאמר שמורידים קרוב לנכסי שבוי. תרץ לגמרא אמר רבא מה שנאמר בברייתא שאין הבנים יורדים לנכסי אביהם לירד ולמכור תנן. היינו לעניין שאין מתירים ליורשים למכור את נכסי אביהם, אבל לרדת לנכסים כמנהג אנשי העיר, לעבוד ולאכול פירות, ייתכן שאף הברייתא מודה שמורידים קרוב לנכסי שבוי. מביאה הגמרא מעשה בעניין שבוי שירדו קרוביו לנכסיו. אבי עובדא בן הערדה הראה מעשה בן הערדה שנשבע אדם וירד יורשו לנכסיו, ופשטה רב ששת והוכיח רב ששת מהמתניתה, מהברייתא שהובא לאל שאין מורידים קרוב לנכסיו, ולפיכך רצה להוציאו מהנכסים. אמר לי רב עמרם, אין להוכיח כן, משום דדילמה לירד ולמכור תנן. כוונת הברייתא רק שאין יורדים לנכסיהם למכור אותם, אבל מורידים את הקרוב לנכסים כדי לעבוד בהם ולאכול כדין אריס. אמר לי רב ששת לרב עמרם, דילמה מפומפדיתא את, דמאילן פילה בקופה דמחתה. שמה מבני פומפדיתא אתה, שהם מכניסים פיל בחור של מחת, ומשל הוא זה, שדרכם היה לפרש את דברי התנאים בפירושים דחוקים שאינם במשמעות הדברים, והדומי עדי נשותיהם ובניהם קטני. והרי בברייתא נאמרו שני דברים, שאין מניחים את נשותיהם להינשא ושאין מניחים את הבנים לירד לנכסי אביהם, ומשמע שדומים הם זה לזה. ומה אתם, כמו ששם לגבי נשיהם המבקשות להינשא, כלל לא, אינן יכולות כלל להינשא, הפחף גם לגבי הבנים המבקשים לירד לנכסי אביהם, נמי כלל לא, אין מניחים אותם כלל לירד לנכסי אביהם, ואין לחלק ולומר שאין מניחים אותם לירד רק על מנת למכור, אבל מניחים אותם לירד על מנת לאכול, שמשמעות הברייתא היא שאינם יורדים כלל לנכסי אביהם, ויש להוכיח מן הברייתא הזו שאין מורידים קרוב לנכסי שבוי. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בנידון הזה, ונידון זה אם מורידים קרוב לנכסי שבוי, תנאי, מחלוקת תנאים דתניא. שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת כתובות, היורד לנכסי שבוי על מנת לעבוד בו כאריס, אין מוציאים אותו מידו. ואף לכתחילה מורידים אותו לנכסים, אלא שנקטה הברייתא את הלשון הזו שמשמעו בדיעבד, אגב הסיפה שבנטושים, אף אם ירד, מוציאים אותו מידו. כך תוספות בדיבור המתחילה יורד. ואילו הרמב"ם הלכות נחלות פרק ז' הלכה ד' פרש, שמדובר באופן שירד לירד ולמכור, שכיוון ששמעו בו שמת, אין מוציאים מידו. ועוד נאמר, ולא עוד אלא אפילו שמע יורד לנכסי השבוי שממשמשים הבעלים ובאים, וקדם בתלש ואכל מהפירות שגדלו בזדותיו של השבוי, הרי זה זריז ונזכר במה שאכל ואינו משלם עליהם. שכיוון ששבוי, היינו ששמעו בו שמת, כמבואר בהמשך הברייתא, נמצא שהקרוב היורד לנכסים הללו ירד על דעת לאכול את כל הפירות ולא רק כאריס, ולכך זכה בכל מה שאכל. מפרשת הברייתא ואלו הם נכסי שבויים שנאמר בהם הדין הזה, הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מקרוביו המורישים, הלכו להם למדינת הים על מנת לסחור ולחזור למקומם ונשבו שם ושמעו בהם שמת. אמנם אומרת הברייתא, היורד לנכסי נטושים, לנכסים הנטושים מבעליהם, מוציאים אותו מידו, מפרשת הברייתא ואילו הם נכסי נטושים. הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישים, הלכו להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת, ואמר רבן שמעון בגמליאל, שמעתי שהנטושים כשבויים, שדין הנטושים כדין השבויים, ואף היורד לנכסי נטושים, אין מוציאים מידו. הנה מבואר, מחלוקת הנקמה ורבן שמעון בגמליאל, הם מורידים קרוב לנכסי שבוי שלא שמעו בו שמת. שלדעת הנקמה אין מורידים וכדעת רב ולכך מוציאים מידו, ולדעת רבן שמעון בגמליאל מורידים וכדעת שמואל. מביאה הברייתא אופן נוסף, היורד לנכסי רטושים, מוציאים אותו מידו. ואילו הם נכסי רטושים, הרי שהיה אביו או אחיו אחד מן המורישים כאן, והלכו להם מכאן מדעתם, ואינו יודע לכאן הלכו. ולכן אין מורידים קרוב לנכסיו, לדברי הכל, שכיוון שיצא מדעתו ולא ציווה אחרים על נכסיו, אין לנו לעשות מעצמנו תקנה לנכסיו. וברשי וברשבה מבואר שכיוון שיצא לדעת ולא ציווה על נכסיו, הרי זה כמו שגילה בדעתו שאינו רוצה שירדו אחרים לנכסיו. וברמב"ם במלכות נחלות פרק ז' הלכת ת' מבואר שדינו כדין אבידה מדעת שאין לנו מצווים להחזירה. מבררת הגמרא מה ישנה אנך, נכסים אלו שנעזבו על ידי בעליהם שלא מדעתם דקרולהו שכינתה אותם הברייתא בלשון נטושים, ומה ישנה הני, אלו שנעזבו על ידי בעליהם מדעתם דקרולהו רטושים. מבררת הגמרא נכסי שבוי נקראים נטושים משום דבעל כורחן של הבעלים נעזבו, ומצינו בתורה לשון כזו על נכסים שנעזבים בעל כורחם של בעליהם, דכתיב לגבי איסור עבודה בקרקע בשנת השמיטה. ספר שמות פרק חב ג' פסוק י' א', והשביעית תשמטנה ונטשתה, כלומר שבשנה השביעית תעזוב את הקרקע מלעבוד בה בחרישה וזריעה, וגם תנטשנה מעבודת זיבול ועידור. וזו הפקעת הדמלכה. ההפקעה במצוות המלך בעל כוחו של האדם, הרי שלשון נטישה פירושה עזיבה בעל כוחם של הבעלים, ונכסי היוצא לדעת נקראים רטושים, משום דמדעתן של הבעלים נעזבו, ומצינו בכתובים לשון כזו על עזיבה מדעת, דכתיב בספר הושע פרק י' פסוק י' ד', וקם שעון בעמך, וכל מבצריך יושד כשוד שלמן בית ארבעל ביום מלחמה, הם על בנים רוטשה. נתנבא הושע שיבואו האויבים עליהם, ויעזבו הם על בנים כמו הבורחים מפני שודדים הבאים במערב מלחמה שעוזבים הם על בנים, ככה ינוסו גם הם, ויעזבו הם על בנים מחמד דאגת האויב ולא מתוך פחד ובהלה. מבארת הגמרא באילו נכסים נאמר בברייתא שיורד לתוכם נוטל כאריס, תנא נאמר בברייתא וכולם כל היורדים לנכסיו של אדם שאינו לפנינו, שמין להם כאריס, שאם יבואו הבעלים יתלו אילו שירדו לנכסיהם בפירות ובשבח שישביחו את הקרקע כמנהג הריסי המקום. מדברי רשי כאן משמע, שמתחילה אוכל כל הפירות, ורק לאחר שחזרו הבעלים שמים לו למפרע, כאריס בפירות שאכל וכן בשבח הקרקע. ואילו דעת התוספות בדיבור המתחיל בכולם, שהיורד לנכסי שבוי, שלא שמעו בו שמת, אוכל מתחילה את כל הפירות ומה שאכל אכל, ואפילו אם חזרו הבעלים, אין מחשבים ממו למפרע כאריס, והחילוק בינו לבין יורד לנכסי שבוי ששמעו בו שמת, הוא רק לגבי האופן ששמע שהבעלים ממשמשים ובאים, שאם שמעו בו שמת, הרי זה זריז נזכר במה שקדם באכל, וכשלא שמעו בו שמת, אינו יכול לקדם ולתלוש את הפירות, אלא נוטל מכאן ואילך כאריס. מבררת הגמרא, היה, על איזה אופן האמרו דברי הברייתא, הילה, אם האם נאמר שמדובר השבועין, על היורד לנכסי שבוי ששמעו בו שמת, קשה. השתא הרי הדין בזה שאם שמע שהבעלים ממשמשים ובאים בקדם ותלש, זריז ונזכר אהבה, כפי ששנינו בברייתא על דף למתחת עמוד ב' וזכה בכל מה שאכל. ואם כן, מהי דאשבח מבעיה? האם צריך להשמיענו שנוטל כאריס גם במה שהשביח, והרי הוא יורד ברשות, וכל יורד ברשות דינו ליטול כאריס? מבארת הגמרא אל הכוונת הברייתא שנוטל כאריס היא הרטושים על היורד לנכסי אדם שיצא לדעת. מקשה הגמרא, והמוציאין אותן מידו כתעני, והרי לגבי היורד לנכסי רטושים שנינו בברייתא ליל דף למתחת עמוד ב' שמוציאים את הנכסים מיד היורד, ואם כן, הרי הוא כיורד שלא ברשות, ואיך ייתכן שיהיה דינו כיורד ברשות שנוטל כאריס? מבארת הגמרא אל הכוונת הברייתא היא הנטושים על היורד לנכסים נטושים שלא שמעו בו שמת שהוא נוטל כאריס. חוזרת הגמרא ומקשה למן. לפי איזה שיטה נשנית הברייתא הזו? אילה, אם האם נאמר שהברייתא נשנתה לפי דעת רבנן בברייתא לאל, יהיה קשה. דאמרי רבנן שהיורד לנכסי נטושים, מוציאים אותו מידו, ושוב אי אפשר לומר שנוטל בהם כאריס. כמו שנתבהר לאל לגבי היורד לנכסי רטושים. ואם נאמר שהברייתא נשנתה לדעת רבני שמעון בן גמליאל, גם כן יהיה קשה. דאמר שמעתי שדין נכסי הנטושים כשבועין, כדין נכסי השבועים. וכשם שהיורד לנכסי שבועים, הרי זה זריז ונזכר, כך גם דינו לגבי היורד לנכסי נטושים. ואם כן חוזרת קושיית הגמרא לאל, שאין חידוש בזה שנוטל כאריס, שהרי הדין הוא שזוכה בכל מה שקדם ותלש ואכל. תרצת הגמרא שגם לדעת רבן שמעון מגמליאל, אין דין נכסי נטושים כדין נכסי שבויים לגמרי, אלא כשבויים ולא שבויים. כלומר, בדין אחד דומה דין נכסי נטושים לדין נכסי שבויים, ובדין אחד אינו דומה לו. ומבאר את הגמרא במה הוא דומה לו ובמה לא. כשבויים, דינו דומה לדין נכסי שבויים לגבי זה, דין מוציאים אותם מידו של היורד לתוכן. ואין דינו כיורד לנכסי רטושים שמוציאים אותו מידו. ולא שבויים, ויש בו דין שאינו שווה לשבויים, דילו אתם, ביורד לנכסי שבויים, אם קדם ותלש כששמע שהבעלים ממשמשים ובאים, הרי הוא זריז ונזכר וזכה בכל מה שאכל. מכיוון שמלכתחילה ירד לנכסים על דעת לאכול את כל הפירות, ואילו אחה, כאן ביורד לנכסי נטושים, אינו יכול לאכול את כל הפירות לאחר ששמע שהבעלים ממשמשים ובאים. אלא שימין עלי בפירות, ובשבח הקרקע כאריס, ואם כן מובן, מדוע הוא צריכה הברייתא לומר דין זה, שהיורד לנכסי נטושים, אף שאינו זוכה בכל הפירות שקדם באכל, מכל מקום שמים לו כאריס. בתוספות בדיבור המתחיל בכולם, פירשו שטעם החילוק ביניהם בדין זה, ומחמת החילוק שיש ביניהם לגבי הדין שנוטל כאריס, שאם שמעו בו שמת, אינו נוטל כאריס לאחר שחזרו הבעלים. ולכן תקנו, שיטול את כל הפירות שהקדים לאכול לפני שחזרו הבעלים, אף ששמע שהם ממשמשים ובאים. אבל כשלא שמעו בו שמת, אינו זוכה בכל מה שהקדים לאכול לפני שחזרו הבעלים. לאחר ששמע שהבעלים ממשמשים ובאים, כיוון שגם אחר כך כשיחזרו הבעלים, ייטול בהם כאריס. ורשי פירש שהטעם שאם שמעו בו שמת, הרי הוא זריז ונזכר, זהו מפני שירד על דעת לאכול את כל הפירות, כיוון שהיה סבור שכבר מת. מבארת הגמרא מדוע חלוק דינו של יורד לנכסי שבוי שנוטל כאריס, מדינו של בעל שמוציא הוצאות על נכסי אשתו שאינו נוטל כאריס לאחר שגרשה. מקשה הגמרא, ומה ישנה, מדוע שונה דינו של יורד לנכסי שבוי שנוטל כאריס? מעד אתנן מה ששנינו במשנה במסכת כתובות בדף ע"ט עמוד ב', המוציא הוצאות על נכסי מלוק של אשתו שדינם הוא שהקרן שייכת לאישה והבעל אוכל פירות, ואם הוציא הרבה הוצאות בהשבחת הנכסים הללו ואכל רק כמעה, אכל רק מעט, או שהוציא כמעה ואכל הרבה ולאחר מכן גרשה, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, כלומר אינו נוטל כלום בנכסים הללו, אלא רק את הפירות שהספיק לאכול, וקשה, מדוע אינו נוטל חלק כאריס כמו היורד לנכסי שבוי? והריטב"א פירש שהמקשה סבר לדמות דין יורד לנכסי נטושים למוציא הוצאות על נכסי אשתו, שכיוון שהוציא הוצאות על נכסים שהיו שלו, מחל על הוצאותיו, לכן, אפילו אם גרשה אחר כך, אינו נוטל מה שהוציא, אלא מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. כך גם כאן, כמה שיש לו תקווה שירש את הנכסים הללו, יש לומר שעל דעת כן הוציא הוצאותיו ומחל עליהם, ולא ייטול כאריס במה שישביח. תרץ את הגמרא הלא דמיה, לא דומה דין יורד לנכסי שבועי למוציא הוצאות על נכסי אשתו גדולה. ואם זה דומה, זה דומה הלא להדה אמר רבי יעקב אמר רב חיסדא. לדין שאמר רב יעקב בשמו של רב חיסדא מוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה שהיא יתומה מנה והיא סיוע אימה ואחיה ומיינה בו, בבעלה, ועל ידי המיון נפקעים הקידושים, כיוון שקידושי קטנה באופן זה אינם חלים אלא מדי רבנן. וחכמים אומרים שקידושין אילו מתבטלים על ידי שממיינת בהם, הרי ההוצאות שהוציא להשביח את נכסיה כמוציא על נכסי אחר דמי, ודינו כיורד לשדה חברו והשביחה שנוטל כאריס במה שהשביח. אלמה מוכח שאפילו בעל שהוציא הוצאות בשעה שחשב שהנכסים יהיו בידו והרי הוא משביח לעצמו, מכל מקום כמה דלא סמך דעתי שאיננו בטוח בכך שישארו הנכסים בידו מפני שחושש שמה תמהן, תקינו לרבנן, תקנו לו חכמי שיטול כאריס, כאיך אתה לא לפסידינו, כדי שלא יפסיד את הנכסים, על ידי שיזרעם תמיד, ולא יניח לקרקע לנוח, ולא יעדור את הקרמים. החנמי, אפקן ביורד לנכסי שבוי, כיוון שחושש שמה יחזור השבוי, תקינו לרבנן, תקנו לו חכמים שיטול כאריס, כאיך אתה לא לפסידינו, כדי שלא יפסיד את הנכסים. אומרת הגמרא שנינו בברייתא וכולן שמין להם כאריס. מבארת הגמרא באיזה אופן באה הברייתא לרבות שנוטל כאריס. שואלת הגמרא וכולן להטוי אימי. איזה אופן באה הברייתא לרבות שנוטל כאריס במה שאמרה וכולן. משיבה הגמרא להטוי אי, הברייתא באה לרבות עד אמר רב נחמן אמר שמואל. בשמו של שמואל שבוי שנשבע מורידין קרוב לנכסיו משום שיצא שלא מדעתו. הוא נשבע בעל כורחו. אבל אם יצא ממקומו לדעת אין מורידים קרוב לנכסיו, שכיוון שהיה יכול לצוות אחרים שירדו לנכסיו ולא ציווה מוכח שאינו חפץ בכך. ורב נחמן דידי, רב נחמן עצמו חולק ואמר, בורח שאין דעתו מיושבת עליו, מחמת שהוא בעול הרי הוא כשבוי ומורידים קרוב לנכסיו. שואלת הגמרא, בורח מחמת מהי? מחמת מה הוא ברח? הילה אם המחמת קרגה, אם נאמר שברח מחמת שהיה חייב מס גולגולת שפורעים למלך, וכשרואה שלא יהיה לו לפרוע בורח קודם הזמן, היינו יצא לדעת, כיוון שאינו בעול ויש לו פנאי לצוות על נכסיו. אלא אומרת הגמרא בורח מחמת מרדין, מחמת רציחה, כלומר שהרג אדם, במנהג הפרסים להרוג על שפיכות דמים, כמבואר במסכת בבא קמא ודף קי"ז, והבורח מחמת כן הוא בהול ואין לו פנאי לצוות על נכסיו, ולכן דינו כנכסי נטושים, שמורידים קרוב לנכסיו ונוטל בהם כאריס. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל שבוי שנשבע והניח כמה תבואה הראויה לקצור, או ענבים הראויות לבצור, או תמרים הראויות לגדור, או זיתים הראויים למסוק, אין מורידים קרוב לנכסיו. ובטעם הדבר, מבואר מדברי התוספות בדיבור המתחיל בכולם, שהוא מפני רווח הבעלים שהקרוב נוטל כל הפירות, מה שאין כן האפוטרופוס. אלא בית דין יורדים לנכסיו ומעמידים לו אפוטרופוס לנכסים הללו, והוא ממנה תחתיו אריס. והאריס קוצר ובוצר וגודר ומוסק ושומר את הפירות לבעלים, ואחר כך מורידים קרוב של השבוי לנכסיו, לעבוד בנכסיו, לזורם ולנוטעם, וליטול כאריס. מקשה הגמרא מדוע לאחר שקצר ובצר מורידים קרוב לנכסיו, ולוק אם נעמיד אפוטרופה לעולם, והאפוטרופוס יפקח על האריס שיעשה את כל העבודות הנצרכות לקרקע ולא ייטול כלום. תרץ את הגמרא, אפוטרופה לדקנן אי לא מוקמינן. אין בית דין תורכים לבקש אפוטרופוס עבור נכסי אנשים גדולים שנתמלא זקנם, לפי שלא ימצאו מי שיתרצה לכך. ורק לנכסי קטנים מתרצים להיות אפוטרופוס לפי שהוא דבר מצוי. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים למד זין ולמד חט. במסכת בבא מציע עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, גזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי גזל, מה יעשה לשיטת רבי טרפון? שאלה שנייה, שניים שהפקידו פיקדון בכרך אחד, זה מנה וזה 200, ואינו יודע מי מנה ומי 200, מה הדין? שאלה שלישית, שניים שהפקידו פיקדון בשתי כריכות, זה מנה וזה 200, ואינו זוכר ממי 200, מה הדין לשיטת רבי טרפון? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מה הדין ברבי עקיבא בשניים שאומרים, אותי גזלת בגזלן, אני לא יודע ממי הוא גזל? שאלה חמישית, שניים האומרים, שמה אותי גזלת בגזלן, אני לא יודע מה יעשו לרבי עקיבא? שאלה שישית, שניים שהפקידו, זה תלה וזה שניים, שלא לדעתו של הרועה, וכעת, זה תובע שניים וזה תובע שניים, מה הדין? שאלה שביעית, המפקיד פירות אצל חברו ופגע בהם ריקבון או עכברים, מה הדין לתנקמה ומדוע? שאלה שמינית, המפקיד פירות, האם יכול אחר כך להפרישם על תבועה שלו? שאלה תשיעית, למי יכול הנפקד למכור את הפירות ומדוע? ושאלה האחרונה, מפקיד יין והחמיץ מה יעשה בו לחכמים ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים למד זין ולמד חט במסכת בבא מציע. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותה. יהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה עשו ישרית זוי נמי שבשמיים ולמה
זו ישראל זוי נביא שבשמיים. היום בסייעתא דשמיא ענקית חותמים לנו את מסכת נדרים במסגרת המשנה היומית, והולכים מחיל אל חיל ומתחילים את המסכת הבאה עלינו לטובה בסדר נשים, מסכת נזיר. אוחזים אנו במסכת נדרים, פרק י' א', משנה י' ב', החותמת את המסכת. אומרת המשנה בראשונה, היו החכמים אומרים שלוש נשים יוצאות מתחת בעליהם, כלומר בעליהם חייבים לגרשם והן נוטלות תשלומי כתובה שלהם אף על פי שהן לעצמם גרמו בדבריהם שהתחייבו בעליהם לגרשם, ואילו הם אשת כהנה אומרת לבעלה תמאה, אסורה אני לך משום שניבלתי באונס לאחר, וכן אומרת לבעלה, שמיים ביני לבינך, רק היושב בשמיים יודע את האמת ביני לבינך, ששכבת הזרע שלך אינה יורה כחץ, וכן אומרת נטולה, מופרשת אני מן היהודים, דהיינו שאסרה על עצמה תשמיש של כל ישראל ובעלה בכלל. אולם לאחר מכן, כשנתקלקלו הדורות, חששו חכמים שמה משקרת האישה כדי להפקיע עצמה מתחת בעלה, ולפיכך חזרו לומר שאי אפשר להניח את הדין כפי שהיה, אלא כדי שלא תהיה אישה נותנת עיניה באיש אחר להינשא לו ומקלקלת על בעלה ואוסרת עצמה על בעלה בדבריה כדי להכריחו לגרשה. אלא אמרו חכמים שדינם של שלוש נשים אלו כדי להלן, אומרת מה אני לך, תביא ראיה לדבריה שנבעלה לאחר וללא ראיה אינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה. ואומרת שמיים ביני לבינך, יעשו דרך בקשה, יבקשו ממנה שלא תוסיף לומר כן כי אינה נאמנת בטענה זו. ואומרת נטולה אני מן היהודים, יפר בעלה את חלקו, כלומר את החלק בנדרה הנוגע לו האוסרת הנעת תשמישו עליה, ותאם משמשתו. ואילו חלקי הנדר האחרים כלפי שאר האנשים התקיימו, ומקרה שתתעלמן או תתגרש תהיה נטולה מן היהודים, תישאר אסורה בתשמיש לכל אדם מפני נדרה. סליק על המסכת נדרים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את מסכת נזיר. מסכת נזיר, פרק א', משנה א'. קבלת נזירות נעשית באמירת נדר מיוחד, אין קבלה בלב מספיקה לכך, אלא צריך דווקא שיאמר את הנדר בשפתיו. הלשון העיקרית של נדר נזירות היא, כגון הרי אני נזיר או הרי עלי נזירות, והמשנה מלמדת שיש לשונות המועילות לנדור נזירות, אף על פי שלא נזכר בהן שם נזירות ממש. אומרת המשנה, כל כינויי נזירות, כל שמות כינוי שנזיר, הרי הם כנזירות, כלומר מועילים הם לנדר נזירות, כמו לשון נזיר עצמה. מלמדת המשנה על סוג של לשונות המועילות לנדור נזירות, אף על פי שלא נזכר בהם לא שם נזירות ולא כינוי. לשונות האלו נקראות ידות, שהם כמו בית יד שתופסים בו את הנדר בלי להוציא בפה לשון שלימה של נדר. האומר אהה, דהיינו אהיה, בשעה שראה הנזיר עובר לפניו וכוונתו הייתה אהיה כמוהו, הרי זה נזיר, כלומר מועילה אמירתו כנדר נזירות אף על פי שלא הוציא בפיו לשון שלימה. או אם אמר אהיה נווה, אהיה נהה, בזמן שהיה תופס בשערו הייתה כוונתו אהיה נהה בגידול שערי, הרי זה נזיר. אמירות אלו, אף על פי שלא ישלימן אדם לפרש בהם שכוונתו לנזירות מכל מקום, כיוון שהוציא מפיו דיבור שמובנת ממנו כוונתו לנזירות, מועילות האמירות הללו כאילו ישלימן. מביאה המשנה דוגמאות לדין כינויי נזירות כנזירות. האומר הרי אני נזיק, או הרי אני נזיח, או הרי אני פזיח, הרי זה נזיר. לשונות אחרות המועילות לנזירות, האומר הרי אני כזה, בשעה שהיה נזיר עובר לפניו, וכן האומר הרי אני מסלסל, בשעה שהיה תופס בשערו, או הרי אני מחלקה, לשון גידול שיער, או לשון הרי עליי לשלח פרע, לשון גידול שיער פרוע, בכל אילו אם מתכוון לנזירות, הרי זה נזיר. האומר הרי עליי ציפורי, בשעה שהיה נזיר עובר לפניו ונתכוון לקבל על עצמו נזירות המחייבתו להביא שתי ציפורים לקורבן אם נטמא באמת. רבי מאיר אומר הרי זה נזיר, וחכמים אומרים אינו נזיר, שאין לשון זו מוכיחת דיה לנזירות. מסכת נזיר, פרק א', משנה ב'. דנה המשנה במי שקיבל עליו נזירות רק לעניין חלק מאיסורי נזיר. האומר הרי אני נזיר מן החרצנים, גרעיני ענבים, וכן האומר הרי אני נזיר מן הזגים, קליפות ענבים, וכן מן התגלחת ומן הטומאה, בכל אלה כשקיבל על עצמו נזירות אבל הגביל אותה לאחד מאיסורי הנזירות, הרי זה נזיר לכל דבר וכל דקדוקי נזירות עליו. האומר הרי אני כשמשון, או כבן מנוח, או כבעל דלילה, או כמי שעקר דלתות עזה, או כמי שנקרו פלישתים את עיניו, שבכל אחד מלשונות אלו מובן שכוונתו לקבל על עצמו להיות כשמשון הגיבור שהיה נזיר, הרי זה נזיר שמשון. נזיר שנזירותו מסוג נזירות שמשון הגיבור שהיא לכל ימי חייו, אך לא כל איסורי נזיר כלולים בה כמבואר לכמן. דנה המשנה בהבדלי הדין שבין נזירות שמשון ובין מין אחר של נזירות מיוחדת שהיא לכל ימי חיי הנזיר. שואלת המשנה, מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון? מה ההבדל בדין בין נזיר עולם, דהיינו מי שקיבל עליו נזירות לזמן בלתי מוגבל, ובין נזיר שמשון? עונה המשנה, נזיר עולם יחביא צערו כאשר נעשה שערו כבד עליו מעיקל בתער, רשאי הוא לעקל את צערו על ידי חיתוכו בתער. הוא מביא בזמן הקלת צערו שלוש בהמות, חטאת עולה ושלמים, כדרך שמביא נזיר רגיל שמגלח בסוף נזירותו. ואם נטמא למת, מביא קורבן טומאה, כדרך נזיר רגיל שנטמא בתוך ימי נזירותו. אבל נזיר שמשון, אף אם יחביא צערו, אינו מקל אותו, ואם נטמא למת, אינו מביא קורבן טומאה שאינו אסור בטומאת מת. מסכת נזיר, פרק א', משנה ג', סתם נזירות, נזירות שקיבל אדם על עצמו בלי להזכיר שום משך זמן. הרי של 30 יום שאין תורת נזירות לזמן קצר מזה. אם אמר אדם, הרי נזיר תקופת נזירות אחת גדולה, או הרי נזיר תקופת נזירות אחת קטנה, או אפילו אמר, הרי נזיר תקופת נזירות אחת שהיא מכאן ועד סוף העולם, בכל אופנים אלו, הרי זה נזיר 30 יום, מועיל ולא פירש קצבת זמן אחרת, ואין נזירות לזמן פחות מזה. מי שאמר הרי נזיר ויום אחד, כלומר הרי נזיר תקופת נזירות ועוד יום אחד, או שאמר הרי נזיר ושעה אחת, או הרי נזיר תקופת נזירות אחת ומחצה בכל אופנים אלו, הרי זה נזיר שתיים, ושתי תקופות של נזירות של 30 יום, כלומר, הוא חייב למנות שתי נזירויות נפרדות זו אחר זו, כי אמירת הרי נזיר או הרי נזיר אחת היא קבלת תקופת נזירות אחת של 30 יום. ומה שהוסיף אחר כך יום, שעה או חצי תקופת נזירות היא קבלת נזירות נוספת. ואף על פי שלא קיבל עליו בנזירות השנייה אלא יום או שעה או 15 יום, מתחייב הוא בנזירות של 30 יום, כיוון שאין נזירות פחותה מכך. אם אמר אדם, הרי נזיר 30 יום ושעה אחת, הרי זה נזיר לתקופה של 31 יום, אף על פי שלא קיבל עליו אלא שעה אחת מיום ה-31. חייב הוא בנזירות כל אותו יום, לפי שאין נוזרים לשעות. אין נדר נזירות למניין של שעות, אלא למניין של ימים שלמים בלבד. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חבב באדר שני, ערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת החודש, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן, חודש הגאולה הבא עלינו לטובה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה ולכל מיני דמי תפתף שין פי דלת, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו, בשני דפינו היומיים, דפים למד זין ולמד חטא, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובבריאות גופה ובנאורי מעליה בכל מיני דמיטב. בתחילתו של שבוע טוב וחדש, ומלא ניסים ונפלאות ובשורות טובות, יום ראשון, כוח באדר שני, תפשין פי דלת, ונלמד את דף למתת, הדף התשעה ושלושים, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך. שבת מברכין, השבת שלפנינו בעזרת השם. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וששון ועיקר, וכל מיני דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לאורי תחי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.